הרב בן ציון מוצפי
עונה לשאלות המאזינים
על הנגלה והצפון שביהדות. מנחה אברהם גבר.
ערב טוב.
שלום.
רציתי לשאול, האם יש חשיבות לתאריך הזמן שבו אדם נולד, שאם נולד בתאריך זה וזה, אז תפקידו כזה וכזה, נשמתו כזאת וכזאת, על פי הנגלה, על פי הנסתר, ואם אפשר מקורות לכך?
משמעות תאריך הלידה לאדם, לא ראינו שחז"ל כל כך התייחסו לזמן הלידה של אדם, ראינו שמצד אחד ראינו בילקוט שמעוני שהוא מנה שם את תאריך לידת את התאריכים המדויקים של לידתם של השבטים, בנם של יעקב אבינו. והאמת שראיתי במפרשים שדנו בזה לאיזה צורך הילקוט הביא את זה. אז מי שרצה לומר שבא להגיד את יום פטירתם, יש עניין ביום פטירת הצדיק, שאז באותו לילה או באותו יום יש לו עילוי שם למעלה, וגם יש עניין ללמוד את התורה שלו. למשל הלילה הזאת זה פטירת רבי חיים ביטל, תלמידו הנאמן של רבנו הארי, שגילה לנו את כל תורת הקבלה. גם רבי יעקב ברב, הוא מחדש הסמיכה בצפת, הוא שמח את מרן רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך. אז מה שבילקוט שמעוני הזכיר את התאריכים, כמה שבאותו יום שנולדו, באותו יום נשתרו. למשל כתוב שם, תת באלול, נולד דן בן יעקב, אז הוא נפטר באותו יום. יהוד א' בחשוון, יום לידת בנימין, אז זה גם יום פטירתה של רחל אמנו, מכאן למדנו. ועוד. אבל שיש משמעות מתי נולד, באיזה יום, הרי אנחנו מעל המזל. אנחנו יודעים שיש מזלות של השעות ושל הימים וגם של חודשים. זאת אומרת, לכל שעה יש מזל שלה, לכל יום יש מזל שלו, גם לכל חודש יש מזל שלו. אבל ישראל מעל המזל, והאדם יכול על ידי המעשים הטובים שלו, יהודי, להטיב, וכן חס ושלום להפך עם המזל שלו, לעשות מה שהוא רוצה. אז לכן לא ראינו שיחסו כל כך הרבה משמעויות, כי אחרת היו חכמי ישראל חוגגים את ימי ההולדת או עושים מהם איזה משהו. היה לנו גילוי אפילו בזוהר או בכתבי הראשונים בזה. אומנם רבנו יוסף חיים באיזה מקום כותב שיש בזה איזה קצת מעלה וצריך לעשות איזה שמחה מסוימת, אבל לא נהגו בזה כל כך. ולא, עד רבה, יש כאלה שכתבו שראינו יום הולדת בתורה בקשר לפרעו, יום הולדת לפרעו, אבל אנחנו לא עושים כן. אז מי שרוצה לשמוח באותו יום או לעשות איזה הודעה מסוימת לקדוש ברוך הוא ולהרבות, ויש לו על מה לשמוח, בוודאי שסוף סוף צריך להודות לשם שהביא אותו לעולם הזה וזיכה אותו להיות יהודי ולעבוד את השם. אנחנו כל יום מרגישים כאילו נולדנו מחדש, אבל באופן עקרוני לא מצינו לזה.
הגמרא בסוף שבת כותב מוזר שמי שנולד במזל כזה,
יש הרבה שביארו שזה לא מזלות, כך גם רבי יוסף חיים בבן יהוידע ועוד, שלא מדובר על מזל מה שאנחנו רואים. כי ראינו הרבה שנולדו באיזה מזל מסוים והיה צריך להיות טוב, וחייהם לא היו כל כך טובים. וראינו גם להפך, שכאלה שנולדו במזל מסוים שהוא לא טוב והם היו כן מוצלחים. עכשיו כתוב, יש מקומות שכתוב שמי שנולד בחצי החודש הראשון יצליח, חצי החודש השני לא יצליח, וראינו להפך. אחרי מה שכתב הרמה שלא יישא אישה, אלא במילוי הלבנה, יש כאלה שנזהרים להתחתן דווקא בחצי החודש הראשון ולא בחצי החודש השני. כבר כתבו על זה, זה לא מדויק, וגם רבינו יוסף חיים בשאלות תשובות רב פעלים כתב שאין הכוונה המולד כפשטו חצי החודש הראשון המלא שאנחנו מכירים, אלא זה מדובר במולד שהלבנה נמצאת, הלבנה זה השכינה. זאת אומרת, וכך בזוהר מפורש. הזוהר מפורש, למשל רבי חנינא בן דוסא ורבי אלעזר בן פרתא, שהם היו עניים, אז הם נולדו במזל כזה. הזוהר אומר לא שהכוונה שהיו במזל, נגיד, נוגה או צדק או לבנה, שהם לא הכי עשירים ולא הכי חיוביים, כמו חמה או כוכב או אחרים. או נגיד כוכב שבתאי, שהוא מראה באמת עוני. אלא הכוונה היא שכאשר הלידה שלהם הייתה, או יותר נכון, הנשמה שלהם נעצלה שם למעלה, השכינה הייתה במצב גרוע קצת, מצב שלילי. כיוון שהייתה במצב קצת שלילי, אז הם יצאו פחות עם גשמיות, יותר רוחניות מאשר גשמיות. אז יש השפעה קרינה של המצב הכללי של השכינה ושל עם ישראל לדבר הזה. יש משהו רצו להעביר, היה מארור יום יוולד בו, שהוא היה יום תשעה באב. ירמיהו הנביא נולד ביום תשעה באב, וזו הסיבה שגרמה לו להיות אחר כך בחורבן. אז זה בתור סיוע, אבל לא בתור דבר עקרוני. זאת אומרת, החכמים מתייחסים לזה, אבל בתור סיוע, לא בתור מקור שצריך להתייחס אליו ולהשתמש בו ולהגיד, לעשות, לבנות על זה כל מיני דברים כאלה.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכים תהיו, השם ישמור אתכם.
סגולו מצוות וחודש טוב למאזין הבא.
שלום ורב טוב. שומעים אותי? הלו?
כן,
שלום לך.
שלום כבוד הרב, מדבר משה כהן בת ים.
כן.
האם יש חשש ששכחתי פקק?
שומע אותך חלש.
אני אנסה להגביר את הכל.
כן.
האם יש חשש ששכחתי את הפקק של הבקבוק של היין פתוח וקידשתי על היין, על הכוס של היין, האם יש חשש שפגמתי ביין שבתוך ה... בקבוק, וכמו כן יש מצב ששתיתי רביעית של יין ביום שישי למרות שיש לי מוציא לחם ולא פתחתי את כל המשקאות של השולחן.
בוא אני אבין אותך לאט לאט, אתה מדבר ברמזים קצת.
כן.
מה היה? אתה פתחת את הבקבוק כן, מתי?
פתחתי את הבקבוק של יין וקידשתי על הכוס יין והפקק היה, לא היה מונח לבקבוק.
לא החזרת את הפקק אל
כן,
הבקבוק.
בדיוק.
והייתם שם ליד השולחן.
כן.
אין בזה שום בעיה. כל הדין של, אני אסביר, יש דין של משקה מגולה. משקה מגולה, אז הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שברגע שהשאיר אותו מגולה בלילה, מקום שמצויים נחשים, או לאו דווקא נחשים, הוא הדין סממית, או כל חי, בעל חי זוחל אחר שיש לו ערס בפיו, יש חשש ששתה ממנו וחס ושלום גרם לזה איזה סכנה, ואז השוטה ממנו הוא משתמש בו, אפילו רוחץ ידיו או פניו, הוא יכול להסתכן. אז משום סכנה גזרו חכמים שלא לשתות משקים מגולים. כמה זה שיעור של זמן של משקה מגולה? שילך מאוזן אחת של הכלי לאוזן השני. זאת אומרת, הוא יבוא הנחש מהצד הזה, שאתה תעזוב את המקום ריק, אז הוא יבוא מצד שני ויכנס וישתה. עכשיו, בבקבוק זה לא כל כך מצוי כמו בקוס או בקערה או בדבר אחר. שולחן ערוך כתב שבמקומות שאין מצויים נחשים, והוא כותב גם על זמננו, הזמנו, שלא מצויים נחשים, אז אם היה עבר והשאיר את זה מגולה, לא נורא. מדובר שם שהשאיר כל הלילה. עונה רב חיים מוולוז'ין הביא בשם הגאון, שהגאון חולק בזה על השולחן ערוך וסובר שזה גם אסור, כי גם אם זה הטעם הגשמי של ה... של השתייה של הנחש איננה, וגם אם נחש אין, אבל יש הנחש ההוא הידוע מעץ הדעת שם, שהוא הנחש הקדמוני, ואם באים לאדם מחשבות זרות בתפילה, סימן שהוא שותה משקים מגולים ששתה מהם נחש, הוא פלוני. לכן יש להיזהר בזה. אבל אני, שוב אני אומר, זה נכון בהחלט, אבל זה לפי תורת הנסתר, לא לפי הפשט. ואנחנו פוסקים תמיד לפי השולחן ערוך. אז עדיין יש מקום להחמיר, אלא מה? בעין לקידוש באמת, גם ההלכה אומרת שצריך להיזהר שלא יהיה משקה מגולה. מה זה גדר של מגולה? כל שישאיר את הבקבוק פתוח ועזה והלך לו, אבל כאן הוא לא הלך לו, הבקבוק מונח על השולחן ואנשים עוברים ושווים שם, גם אם תאמר שכל המסובים קמו ליטול ידיים, אבל הולכים ובאים ונמצאים שם, זה נמצא תחת השגחה, זה לא נעזב לגמרי והלכו והניחו את זה כמו שהוא. לכן המקרה כזה, כמו שאתה מתאר, שנשאר פתוח יהיה מותר. אבל אין הכי נאמין, נשאר כל הלילה כך, או נשאר למשך זמן ארוך, בפרט זמן שלא יושבים שם, אבל לא עומדים, לא יושבים ליד השולחן, עזבו את השולחן לאיזה זמן של חצי שעה, שעה וכדומה בלילה, אז באמת זה הפך להיות דין של משקה מגולה, ואז יש לי בעיה מלקדש עליו. גם אם נאמר שמותר לשתות אותו, כי לא חוששים למצואים נחשים, אבל לגבי קידוש יש להחמיר. עכשיו, מה הייתה המשך השאלה לגבי פטירת שאר משקים? אני לא הבנתי בדיוק.
אם יש מצב כזה ששתיתי רביעית יין ולא פטרתי את המשקות שבשולחן,
שתית רביעית יין ו?
בקידוש, ולא פטרתי את שאר המשקות שנמצאים.
אתה לא צריך לפתור, אני לא צריך להגיד שאני פותר. כל שהוא שותה יין על דעת לעשות עוד מעט סעודה, אז גם אם לא הייתה דעתו כרגע, באותו רגע ששתיית היין, לשתות מים בשאר משקים, אני אומר שמסתמה דעתו היא גם על כל המשקים, בפרט שהוא עומד לאכול סעודה כעת ולשתות, ונוהגים באמצע הסעודה לשתות, וזה מצוי. אלא אם כן הוא יאמר בפירוש בדעתו שהוא לא רוצה לפתור שאר משקים, אבל בסתם, אז אני אומר שהוא פתר. לכן רבותינו אמרו שיין פותר שאר משקים, זה הסיבה. אז יוצא שאם כיוונת או לא כיוונת, זה לא מעלה ולא מוריד, רק אולי כדאי שאדם יתנה פעם אחת לכל הפעמים, שכל פעם שאני מברך בורא פרי הגפן יהיה דעתו מראש, כל פעם שאני מברך בורא פרי הגפן על שתיית יין, אני מכוון לפתור גם את שאר המשקים שאני אשתה אחרי זה. עד רגע שיהיה שיח הדעת, הווה אומר או שיצא החוצה ולא הניח שם אנשים אחרים, או שברך ברכת המזון או ברכה האחרונה והתכוון להפסיק לשתות, סילק עצמו מן השתייה, זה באמת יקרה שהוא ישיח דעתו מכך. הלאו הכי, אז יש פה, זה פותר. ברוכים תהיו.
כן, תודה רבה.
סכול המצוות, כן. חודש טוב, כבוד הרב.
כן.
יש פה שאלה של מאזינה ששמע שיעור של הרב כנראה בקלטת או משהו כזה על תפילת חנה, והיא מאוד מוטרדת מאז השמיעה של הקלטת, והיא מסבירה את עצמה בשאלה. אז הרב הביא דברי חזל, והיה כי הרבתה החסירה, כלומר שבנה שמואל חי רק 52 שנה מכיוון שהיא הרבתה להפציר. והיא כותבת כאן שהיא נשואה למעלה משש שנים, אבל הצרה ללא ילדים, והיא אומרת שבאחת מתפילותיה הרבות היא מבקשת גם מחנה הנביאה שתעתור בפני בורא עולם שיפקוד את כל ההכרות בעם ישראל לטובה. ואז היא שואלת שתי שאלות: האם ייתכן שריבוי תפילה עלולה חז ושלום להזיק לאדם, ואם כן מתי ניתן לדעת שמשלב כזה או אחר אסור יותר לבקש כיוון שהיא עלולה לגרוע?
אז אנחנו נסביר את ההגדרה של ריבוי תפילה. לא, כי זה דבר מאוד מושכל רחב שאפשר להגזים בו ואפשר לעשות בו מקסימום ומינימום. ריבוי תפילה, לפי מה שראיתי במפרשים פחות או יותר, יש כמובן כמה דעות במפרשים, מה נקרא גדר של ריבוי תפילה, כל שמבקש יותר משלוש פעמים ביום. כמו שראינו שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה להתפלל שלוש פעמים ביום, כמובן בימים טובים אז יש לנו קורבן המוסף, אז במקום קורבן מוסף יש תפילת מוסף שהיא באה במקום הקורבן, אבל עיקר התפילה ביממה בין במועדים וחגים בין בימים רגילים זה שלוש פעמים ביום. אז גדר של תפילה זה שלוש פעמים ביום. אם זה הופך להיות יותר משלוש פעמים ביום, אז זה מהווה כבר ריבוי. אבל אני לכן אני אגיד את הכללים ואחר כך ניכנס אולי אם יהיה צורך גם לפרטים. לדוגמה, נגיד אדם רוצה לנסוע כעת לקברי צדיקים להעתיר ובקש רחמים על המצב או על איזה אדם מסוים שנמצא בצרה או על איזה חולה או עליכם, והוא נוסע נגיד לגליל, שם ריבוי הצדיקים שקבורים שם. אז הוא הולך לקבר רבי מאיר ומבקש, הוא הולך למערת רב כהנה של רחוקה משם ומבקש, קבר רבי ירמיה שם ומבקש, הולך לקבר רבי עקיבא ומבקש, ולקבר רבי חייא ובניו ומבקש, והולך לקבר האימהות שקבורות בטבריה. גם הרבה לא יודעים שהאימהות כמו יוכבת ומרים, בלהה וזלפה, קבורות בטבריה. נדמה לי סוף רחוב ההסתדרות או רחוב העבודה שם למעלה, בקצה, מקום, אזור מאוד מעניין, שם יש קברי אימהות, מקום טוב להתפלל שם. אז אתה תגיד לי שזה יותר משלוש פעמים? לא, זה כל הנסיעה נחשבת כנסיעה אחת, ומשם אחר כך הוא סיים, אז הלך לו לארבל, שזה לא רחוק משם, שם קבורה דינה בת יעקב, כמו שכותב הרמב"ן בסף בפרשת וישלח, פירושו על התורה. שם קבורים, יש מסורת ראובן, לוי, שמעון ולוי, שם קבור שת בן אדם הראשון, בארבל, הכל באזור אחד, באותו, פחות או יותר, אותה חלקת אדמה. ומשם אחר כך נגיד הוא יישא בדרך שלו את חבקוק הנביא ורבנו בהי, ואחר כך משם יישא למירון לרבי שמעון ורבי אלעזר והלל, מערת הלל וכל הצדיקים שקבורים שם באזור. ומשם יישא לצפת, יש שם כבר מאות רבות של צדיקים שקבורים ובדרך, ובכל מקום שהוא יהיה הוא יבקש על אותו חולה. אז אני לא יכול להגיד שזה ריבוי תפילה, כי את אותו יום הוא הקדיש ליום תפילה לנושא הזה, או בשביל בנים או בשביל זה, בזה לא נאמר. ריבוי תפילה זה להפציר יותר מדי ולהאריך יותר מדי ולהתפלל יותר משלוש פעמים ביום, ביום רגיל. אז יקרה ריבוי תפילה, וזה יכול חס ושלום לגרום שיהיה הפוך. ועל זה אמרו חז"ל שבגלל שהרבתה, למה הפסוק אומר והיה כי הרבתה להתפלל, מה זה הרבתה? משמע שיש ביקורת על זה. בגלל שהרבתה אז קיצרה מחייו של שמואל, והוא חי רק 52 שנה ולא 70 שנה שהם ימי שנותנו בהם 70 שנה. אז זה גדר, גדר של ריבוי תפילה. אמרו כמו מלך בשר ודם, גם מלך בשר ודם נמאס לו אם אתה מבקש ממנו את אותה בקשה יותר משלוש פעמים ביום, בוקר, ערב וצהריים, שיש לך רשות להיכנס אצלו, ואתה ממשיך לנדנד ואתה עומד מאחורי הדלת ואתה ממשיך כל הזמן לצועק וצועק וצועק, זה לא נכון. אבל אם אדם עושה למשל יום אחד של תפילה, ובאותו יום, כמו שאמרנו, הוא עושה את הבקשות שלו, וזה לא יקרה ריבוי תפילה, ולא הפצרה יותר מדי. אגב, גם לגבי הגאולה, כך כתוב. כלומר, מסכת כתובות לגבי השלוש שבועות, שכתוב בשיר השירים, שבאתי אתכם בנות ירושלים, זה גמרא שם דנה, אחד מהם שלא ידחקו את הקץ, יש גרסה שלא ירחקו. לפי הגרסה ירחקו, רש"י מסביר בעוונותיהם. ידחקו על ידי תפילות יותר מדי, כך רש"י שם גם כן מביא, שאם מבקשים על המשיח יותר מדי, אז חס ושלום גורמים נזק. מה הנזק? האמת שדנו בזה המפרשים. מה יכול להיות כבר? הנה למשל עכשיו אנחנו במצב מאוד גרוע, כל רגע מזכירים את המשיח, מבקשים. זאת אומרת שאם זה לא בעיתו, זאת אומרת ימים פחות או יותר שקטים, שלווים כתיקונם, לא ימים של פיגועים ורציחות והריגות בר מינן ושמדות, לימים שפחות או יותר כתיקונם, והוא מבקש יותר מדי, אז זה לא הזמן, ואז דנים להביא אותו קודם הזמן. וכשלא ראויים, אז במקום להביא את המשיח נהרגים יותר אנשים, זה ידחקו את הקץ. אז יש ירחקו, גרסה ירחקו על ידי האבונות, ויש הגרסה ידחקו. אז ראשי אמר שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדי, זה בסוף מסכת כתובות. אז ירבו בתחנונים יותר מדי, הכוונה יותר מגדר הרגיל. היה פעם מרבי הגדיר את זה, הוא אמר למשל יבואו ויגידו אנחנו עושים זעקה ולא זזים מפה, כמו להבדיל אצל חוני, מה זה להבדיל? אנחנו לא באותה מדרגה, של חוני המעגל. שאג עוגה ואמר, נשבע אני בשמך הגדול שאני זז מכאן עד שתרחם על בניך. זה נקרא להרבות בתחנונים יותר מדי. אז שמרבה בתחנונים יותר מדי, חס ושלום יכול להיפגע. אז יוצא לסיכום שעד שלוש פעמים ביום לבקש בסוף תפילת 18 את הבקשה, זה לא ייקרה להפציר יותר מדי.
בסכולו מצוות כבוד הרב, יש לנו מאזין שממתין מחוץ לארץ, אבל רק לפני זה, אם אפשר תשובה קצרה בקשר לניסוח השאלה שלה, שהיא מבקשת ישירות מחנה הנביא, האם אין בזה משום דורש שאלה?
יפה. אז לא, לא נכון לבקש מהצדיקים. האמת יש מחלוקת הפוסקים בזה, לא כדאי להיכנס לזה, יש פוסקים שמתירים, אבל כי כתוב על ישים מגמתו אל המתים, כך גם הרמה הביא בהלכות ראש השנה, שכשהולכים לקברי צדיקים לא יבקש מהמתים, אלא יבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה למה בזכות אותם מתים. ולכן תקנו לנו הראשונים, תראה בסדר התפילות למשל שסידרו בקבר רבי שמעון, אז בספר הילולה רבה בסופו יש תפילה בזכות רבי שמעון, וגם בספר מאיר בת עין בעוד שבועיים יוצא ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, יוצא גם ליל שישי בי"ד באייר הבא עלינו לטובה, אז זה יום פסח שני, עושים הילולה לרבי מאיר. אז שם בתפילה לא כתוב בבקשה ממך רבי מאיר, אלא אנא השם למען רחמך וחסדך, למען זכות אבותיך הקדושים ולמען זכות התנה רבי מאיר בעל הנס הקבור כאן, שצפן אלינו ברחמים תקבל את תפילתנו, וכן למען זכות התנה רבי שמעון בר יוחאי הקבור כאן שתרחם עליי. גם כך כשהיא הולכת לקבר שמואל, אגב חנה הנביאה קבורה ליד עם שמואל בנה, הרבה לא יודעים את זה, רבנו ארי בפירוש כותב בשער הגלגולים שחנה קבורה עם שמואל, אז הרבה אומרים איפה זה? מה, זה לא צריך להיות ציון, הרי הציון שם מראה שפה יש קבר, הם קבורים במערה למטה. אז בקבר שמואל הנביא הידוע בשכונת רמות של היום, אני יודע אם לא בגלל זה התברכה אותה שכונה ברוך השם באוכלוסייה, כן תרבה בפרט אוכלוסייה ששומרת מצוות, ויש שם בתי כנסת ובתי מדרש, לרוב כן ירבו והשם ישמור אותם עם כל עם ישראל. אז שם שמואל הנביא קבור, איתו קבורה חנה שם, אז ודאי יכול ללכת לקבר של שמואל הנביא ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה למען שמואל ואימו חנה הנביאה שייתן להם את מה שהם צריכים, והשם יקבל תפילותם ברצון.
תזכו למצוות כבוד הרב. מאזין מאטלנטה, חודש טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום לך.
שלום, שלום, מה נשמע?
שבח לב.
אני רציתי לשאול אותך איזה שאלה. אני דווקא שומע את הקלטות שלך, וקיבלתי מהאנשים פה שמכירים אותך, וקיבלתי את הטלפון מהגיש שלי בירושלים לדבר איתך בקשר לעניין הזה. קודם כל אני אדבר איתך על מה שקרה כל המקרה הזה. הבן שלי נפטר לפני שנה.
בן כמה?
לדייר, זה הקבורה שלו.
בן כמה היה?
בן שנה וחצי.
כן.
ולא מזמן, לפני חודש, נולד לי בן. וכל המקרה הזה קרה לאשתי כשהייתה בבית של אחותה, שהוא יצא מהבית והלך ישר לבריכה וטבע שם. אז עכשיו היא פה עם הילד, אתה מבין?
מה זה פה?
פה באטלנטה, בג'ורג'יה, ארצות הברית. עכשיו העניין הוא, אם אני, תראה, זה השנה של הבן שלי, העניין הוא אם אני חייב לעלות לשם על השנה, או אם זה רצוי לעלות, או מה ההלכה פה. אני דיברתי עם האמא שלי, אמרה לי שזה, יענו, שהיא תעשה שם משהו ואני אעשה פה משהו. הרב פה אמר שזה לא עדיף שאני אעשה פה משהו. אני רוצה להבין אם הם אולי הם חוששים בגלל המצב הזה בארץ, או שאני לא אסע לשם.
בוא אני אסביר לך ידידי.
הבנת למה אני מסתכל?
הבנתי טוב מאוד. על פי ההלכה וגם על פי הקבלה אין שום עניין לעשות אזכרה לילד למטה מגיל מצוות. להפך, משתדלים כמה שיותר לשכוח ולא להזכיר את זה להורים, כיוון שאין לו דין, ויש אומרים אפילו למטה מגיל 20, לא רק למטה מגיל 13. האמת שנוהגים פה שאחרי 13 כן מזכירים אותו, כיוון שהוא כבר בר עונשים, אבל למטה מגיל 13 הוא בכלל לא בן עונשים. אפילו למטה מגיל 20 אין בדין של מעלה דנים למטה מגיל 20, אבל למטה מגיל 13 לקמן דאמר. לכן בהלכה מובא שאפילו קדיש הוא לא צריך, ואפילו השכבה לא צריך לעשות לו, ואפילו עילוי נשמה לא צריך לעשות לו, וכל שכן לא פוקדים את קברו, זה הכוונה עלייה לקבר, לא עושים, ואין צורך לעשות. בזמנו אני יודע שכל חכמי ירושלים היום פוסקים כשהיה קורה מקרה כזה לא יבוא ולא יהיה, ואפילו לילדים בגיל יותר גדול של 5, 6, 7 שכבר הם מדברים ויוצרים קשר ויש כבר יותר געגועים ויותר זיכרונות, אמרו שלא לעשות, אפילו לא לגלות להורים את המצבה. זאת אומרת, יעשו מצבה כדי שלא יקברו וישתמשו באותה אדמה, אבל לא לגלות להורים את המצבה כדי שההורים לא ילכו לשם, כי אין צורך ללכת לשם ולפקוד את זה, כי בכלל זה נשמה של גלגול שבאה להשלים איזה חיסרון מגלגול קודם, והוא לא בא לצורך עצמו אותו תינוק. הוא יקום בתחיית המתים, זה כן, אפילו נפלים יקומו, מפורש במדרש שגם נפלים, וגם הגמרא אומרת שגם מי שאישה הפילה לו עלינו עובר בגיל חודש, העובר הזה תבוא לו נשמה בתחיית המתים והוא יקום. אבל זה לא קשור לנו כעת שאנחנו צריכים לפקוד את קברו, כי הוא לא זקוק לזה. מי שזקוק לזה זה רק זה שיש לו דין למעלה, אז מדי שנה בשנה ביום הפטירה יש את הדין שלו בשמיים. לכן לדעתי מה שיותר תשכחו מהמקרה, וגם אתם לא צריכים לזכור אפילו את תאריך הפטירה, ולא צריך לעשות לא משהו ולא בערך משהו, לא גדול ולא קטן, אין צורך בכל זה. יודע שבזמנו היה שאלה פעם שהגאון רב שלמה זלמן אוירבך גם פסק שלא לעשות מצבה אפילו, ולא, וגם אם יעשו אמר אז יעשו ביטון פשוט ולא יודיעו להורים. בזמנו היה גם מקרה בישיבת פורת יוסף, לא יבוא ולא יהיה, אחד האברכים שביתו בגיל 7 נפטרה, והלכנו כמה בחורים, חברים של האבא, כאילו להלוויה, הוא ביקש שיהיה מניין, והרב בן ציון אבא שאול כעס, הוא אמר לא עושים הלוויה לילד למטה מגיל 13, אין צורך לעשות הלוויה, עושים לו קבורה, קוברים אותו כן, אבל לעשות לוויה ואת כל הדברים האלה כמו קדישים וכל יתר הדברים, אין בזה צורך בכלל. פרט כאן שהיה תינוק בגיל 1.5 שנה, זה ודאי שהוא נמצא בעולם הבא בגן עדן, הוא לא צריך את ההשכבות וההזכרות שלנו, ואין מקום לעשות. תדע יותר מזה אני אגיד לך, הפוסקים הראשונים, בעיקר פשוט הריבה שדן, לגבי הרוג מלכות, כמו אלה שנהרגו כעת בפיגועים, יש מי שרצה לומר שלא יגידו עליהם קדיש. מדוע? כי הם לא צריכים את הקדיש, כיוון שהם ישר נכנסים לגן עדן. כל הסיבה שאנחנו אומרים גן עדן כדי להציל אותו מגיהינם ולהעלות אותו שם, וכיוון שהם במעלות קדושים וטהורים לא צריך. להלכה אנחנו אומרים קדיש. הוא כותב שמה שזה לא נכון, בכי אדם שאביו היה גדול במצוות ובמעשים וגדול בתורה ומפורסם בחסידות באמת, אז לא נעשה לו קדיש או נעשה לו השכבה? ודאי שנעשה. אז גם כאן נעשה. זאת אומרת, יש סוג של נפטרים שהם לא צריכים את הדברים שאנחנו עושים אותם. הנפטרים המסכנים, אלה שלא שמרו מצוות והיו מבוגרים ומתו, באמת אלה צריכים כפרה, צריכים הרבה צדקה וקדיש והזכרות. אבל ילדים קטנים שאין להם עוון והם לא מתו בעוון שלהם, וכן אלה הרוגי מלכות, הנרצחים האלה שנרצחו כאן בארץ ישראל, השם יאמר די לצרותינו, בפרט אותם חיילים שהלכו לחסל את המרצחים ונפלו על קידוש השם, אלה ישר נכנסים לגן עדן, הם לא צריכים השכבה אפילו. אנחנו נזכיר אותם כבוד בתור הכרת הטוב, בתור להראות שאנחנו זוכרים אותם לנצח ולא נשכח אותם, אבל הם לא צריכים את ההשכבה שלנו, הם לא צריכים את הקדיש שאנחנו נעשה בשבילם, הם לא צריכים את המשניות, נגיד משניות ונקרא קדיש, הם ייהנו מזה, אבל הם במדרגה למעלה מזה. אז הבנת אותי? גם לגבי הילד שאתה מספר לי, תינוק בן 1.5 שנה, בוודאי ובוודאי אין עליו שום עונשים, כי כל הסיבה שעושים אזכרה וכל הסיבה שעושים קדיש והשכבה, מצד זה שאולי היה לו איזה אבון ודנים אותו כל שנה מחדש לגבי אותם אבונות שהוא עשה ביותו בחיים. כאן זה אחד שבכלל אין לו תיק של אבונות, אז מה אתה עושה לו? לכן אין צורך. בסדר?
זה ממש קרוב ללב שלי, אתה מבין, הילד הזה.
אני מבין אותך, שהזיכרונות עושות מה שעושות. אז אתה יכול בערב לשבת בבית וקצת לספר ותתנחם, תשכח מזה. החיים זורמים, ולא טוב להיות שקועים כל הזמן בזיכרונות העגומים, במקרים הקשים.
אני יכול לקרוא את ההפטרה של השבת, יענו של...
אתה יכול, אבל אין צורך בזה.
כן.
אתה יכול, אבל אין צורך.
אני יכול, לא יודע, אני...
מה שאתה מרגיש שירגיע אותך, אתה תעשה. זה כדי להרגיע אותך. אבל לנשמתו של הילד אין צורך כלום. אתה מבין אותי?
נשמת האבא לנשמתו של האבא יכול ללמוד משניות?
הוא לא חייב, אבל טוב שילמד. זה טוב שהוא תמיד ילמד משניות. זה טוב שהוא יקבע עיתים לתורה בכל יום, בכל שעה. צריך להתחזק יותר בתורה, ביראת השם. כן, בוודאי כן. אין ספק. בסדר? אז אתה יכול ללכת לבית הכנסת, ותלך לבית הכנסת, אתה בטח הולך כל שבת, לא?
כן, אני כבר איזה 4 שנים, אני חוזר בתשובה.
ברוך השם, אז תמשיך להתחזק. תמשיך להתחזק ותשתדל לשכוח. תשתדל לשכוח מהמקרה.
קצת קשה, תבין. תינוקות של בית רבן.
רבי יוחנן, היו לו 10 בנים וכולם נפטרו והוא קיבל עליהם תנחומים. רבי עקיבא 2 בנים, רבי מאיר 2 בנים, רבי יוחנן בן זכאי מת לו בן והוא קיבל תנחומים. כל גדולי ישראל לאורך הדורות.
אני לא בגדולה שלהם.
לא, אבל למה סיפרו לנו את זה וכתבו את זה? שללמוד מזה ולהסיק מסקנות מזה. הם חיים, הגויים יכולים להתאבל, אנחנו היהודים יודעים שהנשמות חיות בגן עדן והן רואות אותנו, משקיפות עלינו, מעתירות עלינו ברכות. אז אל תהיה עצוב, תשתדל לצאת.
קצת קשה, אני עכשיו בין שמחה לעצב.
לא, אתה חייב להיות שמח. אתה מגדל כעת ילד אחר חדש, עם חיים חדשים. תהיה שמח איתו, תראה לו את מלוא השמחה, הוא צריך את זה. בסדר?
קצת קשה, אבל אנחנו...
לא, תתגבר.
מתגברים, אז
יש צרות קשות היום לעולם, מסכנים אלה שמשקלים בנים, וכמה גם כאלה שהשם ישמור. השבוע קרו מקרים נוראים כאן בארץ. ויש כאלה ששקלו...
אולי בגלל המצב, אולי...
יש כאלה ששקלו יותר מפעם או פעמיים גם. והם חיים. השם ייתן להם כוח וינחם אותם.
כבוד הרב, יהיה
לכם כל טוב.
אולי להמליץ מאזין. אולי אפשר להמליץ מאזין.
תודה רבה לך. תגיד לי,
סליחה רגע, כבוד הרב, אולי יכול לפתוח שיעור אצלו בבית לזיכוי רבים, שם ישמו גם את השיעורים באופן קבוע.
אדרבה, שיפתח בבית הכנסת ובבית, וזה יחזק את כולם, שיהיה מזכה גם אחרים.
כן, נוסעים, משתדלים.
רצית לשאול עוד משהו?
חודש טוב.
לא, הכל בסדר. אתה רק, יש לך דש מאייל ניר.
תדרוש בשלומו בחזרה.
תודה רבה לך.
תודה לכולכם. השם ישמור אתכם.
חודש טוב.
חודש טוב.
ערב טוב למאזין הבא.
ערב טוב. ערב טוב, כבוד הרב.
כן.
השאלה היא בעניין הזכרת נשמות.
כן.
יש ביום שיש לנפטר הזכרה של יום השנה ועורכים לו השכבה, אז יש בני משפחה שמבקשים להזכיר שמות של נפטרים אחרים, אף על פי שזה לא יום הפטירה שלהם. כגון אם נפטר לו אב, רוצה לעשות השכבה באותו יום גם לאמא. האם יש תועלת בהזכרת השמות הנוספים האלה?
לפי חכמי הקבלה, לא רק שיש תועלת, אלא יכול להיות נזק. ואני אסביר את הדברים. צריך לדעת שכאשר מזכירים מהשכבה שנפטר, כך הביאו הראשונים, שיבולי הלקט והכל בו ועוד, דנים אותם שם בשמיים. כשאתה אומר את ההשכבה, אפילו את הנוסח הקצר שלה, אגב רבנו חיים ויטל, שהלילה פטירתו, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, הביא בשם רבו הארי, שהיה מלעיג, כך לשונו מלעיג, על ההשכבות עם כל מיני תוארים שאומרים מנוחה נכונה בישיבה עליונה, מעלות קדושים ותיאורים שהיו אומרים על המתים. הנה חינמי, על אלה שנהרגו על קידוש השם, הם ראויים לכל כבוד. אני לא חלילה מדבר על זה, אני מדבר על סתם, על כל נפטר רגיל שעושים לו את ההשכבה הזאת, זה לא נכון, כך כותב רבנו ארי. אלא כמה שימעית בתוארים ובשבחים, עדיף לא למת. כנ"ל גם לגבי המצבה, כמה שהמצבה תהיה יותר פשוטה ופחות תוארים יהיו כתובים על המצבה, וגם אחרי הפטירה של המת לא יכתבו הרבה תוארים במודעות ודברים מוגזמים, כי זה יכול לגרום נזק, כך כתב השולחן ערוך. השולחן ערוך בעצמו כותב ביורי דעה, שאם חס ושלום מספידים את המת ואומרים על הדברים שלא היו בו, מענישים את זה שמדבר וגם את המת. זו הסיבה שהרבה נפטרים ציוו שלא יספידו אותם, מהטעם שהם יאמרו עליהם דברים שלא היו בהם ואז יענישו אותם, אז יצא שכרו בהפסדו. עד כאן זה דברי הפשט. דעת, גם חכמי הפשט כותבים שבהשכבה שמזכירים מת דנים אותו בשמיים באותה שעה. כי למה דנים אותו? כי אנחנו מגישים בקשה. צריך לדעת שהשכבה זה לא סתם אני מזכיר אותו. אני כעת שולח מכתב בדואר אוויר או בפקס או בכל איך שתרצה תכנה את זה לשמיים, ומגיש עתירה לבית דין של מעלה ומבקש להעלות את המת הזה למדרגה יותר גבוהה מאיפה שהוא נמצא, או אם הוא מצוי בגיהינם להוציאו משם. ואז דנים בשמיים אם הוא ראוי או לא. 12 חודש הראשונים או 12 חודש הראשונים בלב אחי הפנקס שלו פתוח, וכל יום ויום דנים אותו בכל השני מסר חודש. זה מפורש בגמרא, מפורש בזוהר, מפורש בדברי המקובלים, כך כותב גם הרב מעבר יבוק, שהוא הספר היסוד לענייני נפטרים, ששני מסר חודש הראשונים יש לו דין בשמיים. אז כל השני מסר חודש הראשונים אנחנו נזכיר את המת, לא משנה, בכל שעה משעות היממה, גם זה כתבו לא יותר משלוש פעמים ביום. זאת אומרת, הווה אומר אחרי התפילות, אחרי שמתפלל שחרית, אחרי שמתפלל מנחה, אחרי שמתפלל ערבית. שלוש פעמים ביום, או אחרי הלימוד שהוא לומד, או אם עלה לתורה, אחרי העלייה לתורה. עכשיו, כאשר עברו 12 חודש, ביות והוא עולה למקום שהוא צריך להגיע אליו, בגן עדן, אם מזכירים אותו אחר כך, אז כל פעם שמזכירים אותו בהשכבה, מה בהשכבה אתה אומר? מרחם על כל בירותיו, ויחוס ורחם על נפש ומחנשמה, של המנוח או המרוחם פלוני אלמוני. אז באותה שעה דנים בבית דין של מעלה אם להעלות אותו או לא, ולפעמים מוצאים שהוא לא ראוי ואז מענישים אותו, לא רק שלא מעלים אותו, אז קודם כל מזמינים אותו לדין. אז עצם ההזמנה לדין היא חרדת הדין, גם כן דבר לא טוב. לכן הזהירו אותנו הראשונים, וכך שמענו גם מאבותינו, שחמור מאוד מלהזכיר מת שלא בשעת, לא בזמן פטירתו. זה שאומרים שבגלל שנפטר מישהו אז גם אחרים, איזה חכם הסהיד על זה. צריך גברה רבה שיעיד ויאמר לנו, אפילו על ימים נוראים יש דנים אם לומר או לא לומר, אנחנו מזכירים. כיוון שכתוב, אחד המפרשים כתב מה זה יום הכיפורים, למה קוראים לו כיפורים? אני צריך לומר יום כיפור. כיפורים שמחפר גם למתים וגם לחיים. אז כיוון שגם המתים נידונים ביום כיפור, ויש אומרים גם זה הפירוש, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. מה זה ספרי חיים ומתים? לא הכוונה אם את החיים יחיו או ימותו, אלא הכוונה דנים את החיים ודנים גם את המתים. ולמה את המתים דנים? כתוב המפרשים כותבים, בני שלפעמים החי הזה עשה איזה מעשה לא טוב, ודנים אותו בשמיים על אותו מעשה בראש השנה או בכיפור ועשה אותם את תשובה. אז בא סניגור שלו ואומר, הוא לא השם, האבא שלו לא חינך אותו, המורה שלו לא לימד אותו נכון, או איזה מחבר ספר כתב איזה דבר טעות בספר והוא קרא את הספר וטעה. מביאים את אותו מת שמת לפני עמים 100 שנה ואומרים לו, תראה מה עשית, כך עשית, או בגללך פלוני חוטא, או הקמת איזה אוניברסיטה או הקמת איזה גן ובגן הזה הוא חוטא, אתה גרמת לו מכשול, או עשית איזה תקלה, או חיברת איזה ספר לא נכון, ברבינן, ועשית ממנו תקלה, לכן דנים גם את המת. יוצא שבימים נוראים כן, אבל בשאר ימות השנה לא. מתי כן אפשר להזכיר מת שלא בזמן פטירתו, כאשר יש שמחה במשפחה. זה מפורש, גם רבי יצחק אלפיה כך כתב בקונטרסי הילי, כך ראיתי את אבי זכרונו לברכה שהיה מאוד נזהר בדבר הזה, שלא להזכיר מתים שלא בזמן פטירתם, שמתי שהייתה שמחה היה עושה השכבה למתים. למה? כיוון שהזוהר כותב שקודשה ברכו עקר לון מגן עדן, שכאשר המתים יש להם שמחה, מישהו מצאצאיהם שמח פה, כגון שיש לו ברית או בר מצווה או חתונה, ואז אותו האבא שמח, אז הוריו של האבא והוריה של האישה, הקדוש ברוך הוא מודיע להם, לא צריך לזה, יש כאלה הולכים שולחים הזמנה לבית להר המנוחות, לא שמענו ולא ראינו, ועם הזמנה מסמים על הקבר, זה לא יועיל כלום ההזמנה. כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא בעצמו מודיע להם, והעקר לון מגן עדן, שואל הרמק, מה זה העקר לון? אז הוא אומר כך, עוקר אותם, הוא אומר שבסתם ימים שהם יורדים, אז חלק מהנשמה יורדת, חלק מהאור יורד לכאן, אבל הנשמה נמצאת בגן עדן, ונהנת שם מזיו השכינה. אומר לא, כשיש לו חתונה לנכד שלו, או לנכדה, אז הוא לא נמצא בכלל בגן עדן, הוא יורד לחופה. העקר לון, יורד, מוריד את כל הנשמה לשם, כך כתב הרמק לאור החמה. אז מכאן ראינו, אז כיוון שהוא יורד, אז יש לו איזה שמחה, יש מקום לעשות לו השכבה, מתי שבחופה, לא דווקא בשעת החופה, כאן בשבת החתן, או בשבת של בר מצפה, או בשבת של הברית, או ביום הברית עצמו, לעשות השכבה לנסתר. אבל בשאר ימות השנה, לא נכון ולא טוב, לא אומר אסור, אבל לא טוב ולא נכון, לעשות השכבה, כי דנים אותם. אז למה לגרום להם סתם דין ופחד בחינם?
תזכו למצוות כבוד הרב.
טוב, תודה רבה.
תודה.
תודה.
היום כבר כל
בימים שכאלה, בימים שכאלה.
הרב בן ציון מוצפי
עונה לשאלות המאזינים
על הנגלה והצפון שביהדות.
נגלה והצפון שביהדות.
מנחה אברהם גבר.
כבוד הרב?
כן.
יש פה שאלה של משפחה מאשדוד. התינוקת אפרת בת אורה אמורה לעשות ניתוח לב ביום ראשון הקרוב, לא עלינו. מבקשים לדעת כיצד לעשות את פדיון הנפש של מרן החידה, כמו כן מבקשים את ברכת הרב לרפואת התינוקת. אפרת בת אורה.
אפרת בת אורה, מה שעשו, יבקשו עליה רחמים בשבת, מותר לבקש רחמים עבורה, כי על חולה שיש בו סכנה אז מותר להטריע ולהזכיר אותו בשבת, ואין זה משום שאלה צריכים בשבת. אבל כחולה שאין בו סכנה, אז כתבו הפוסקים שראוי להימנע מלהזכיר אותו בשבת. אבל וגם יבקשו הכי טוב מתלמודי תורה, בטח בעירם אשדוד יש ברוך השם כמה וכמה תלמודי תורה, שיזכירו אותה ויקראו איזה פרק תהילים ויתנו צדקה. זה הדבר הכי חשוב שהם צריכים לעשות, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, והניתוח יעבור בהצלחה ובשלום, ולא יאונה לה כל רע, ותקום בשלום, בריאה ושלמה יהי רצון.
כן, מה עם הפדיון נפש הרב?
פדיון נפש, כמו שכתוב אצל הרב חידה, שם יראו את כל הפרטים, אני יכול כעת להזכיר את הכל. הרב חידה כתב את זה גם בספרו יוסף תהילות על התהילים, וגם כתב את זה ספר מורה באצבע שלו בסוף ביוסף בסדר, שמה יש שם את ה... איך יעשו את הפדיון, 160 פרוטות, שזה היום שווה בערך 7 שקלים, 8 שקלים, משהו כזה.
שאלה רפואה שלמה.
אמן ואמן.
יש פה שאלה נוספת ממאזינה מגוש כתיב. היא מורה טיפולית, מלמדת קבוצות קטנות עד 3 תלמידים בדרך כלל, ולעיתים היא זקוקה לחומר לימודי הנמצא במספר ספרים.
כן.
והיא לא יכולה לדרוש שהילדים ירכשו את כל הספרים בגלל שלא לא מתאימים הספרים מתחילתם ועד סופם. אז היא שואלת אם היא רשאית לצלם דפים אלה מבלי לבקש רשות מהמול. ושאלה נוספת, לעיתים היא מוזמנת טוב, זה כבר שאלה אחרת, נתייחס לזה.
העתקת עמוד או שניים מספר מבחינה הלכתית מותרת. אני לא יודע מבחינת החוק, זה שתשאל אנשי חוק, אבל כי יכול להיות שהיא צפויה לאיזה תביעה, אבל מבחינה הלכתית להעתיק איזה עמוד מספר וכדי ללמד אותם, אז היא לא חייבת לקנות את כל הספר בשביל עמוד אחד או שניים שהיא רוצה להעתיק. מה גם שחלק גדול מהפוסקים אומרים שברגע שהדפיסו את הספר והוציאו אותו לאור, מכרו אותו, אז מכרו אותו לכל דבר, אז מה שאני רוצה אני יכול לעשות בזה. לכן בצירוף שתי הדעות הללו, בתור סניף יהיה מותר, מה גם שזה לא לצורכי מסחר אלא לצורכי לימוד, אז יהיה מותר.
תזכו למצוות כבוד הרב, וערב טוב למאזין.
שלום.
שלום לך.
כבוד הרב, אין יש לי איזה קרוב משפחה שהוא ברוך השם רוצה להתחזק, ולאחרונה הוא הלך לאיזה רב אחד, לא משנה השם שלו, והמזכיר של הרב הזה לפני שהוא נכנס אמר לו אם הוא רוצה להיכנס לרב קודם כל שישלם 180 שקל.
כן.
אז הוא לא הבין את הדברים האלה. טוב, הוא בסוף נכנס לרב אחרי שהרב אמר לו שאחרי שהוא יגמור אצלו ילך לעוד איזה מזכיר שם יליק איזה נר. בקיצור הוא יצא, המזכיר אמר לו נו תשלם 180 שקל, אז הוא בקיצור דחף לו בסוף 100 שקל, אמר לו אני באתי בשביל פרנסה לבקש מהרב. אז טוב, עקבו לו את הפרצוף ונתנו לו גם זה. אחר כך הוא הלך למזכיר השני, אמר לו מה עם הנר? הרב אמר לו להדליק איזה נר, אני יודע, אמר לו זה גם עוד איזה 30 שקל ועוד איזה הוראת קבע רצו להחתים אותה שמה. אז הוא בטור שחזר בשבה הוא חילוני גמור, עשו את הרד משפחה הוא לא שומר, והוא רוצה להתחזק, אז הוא לא מבין איך הולך דברים כאלה. אז הסברתי לו שיש כל מיני אנשים שהם לא באמת רבנים אמיתיים, ורק צריך ללכת רק לרבנים של בעלי תורה באמת, לא כל מיני כמיעות ודברים כאלה. אז הוא עכשיו הבית שלו שומע את הרב, אם הרב יכול אולי להתייחס לדבר הזה, להסביר לו שהעיקר זה התורה ולא הדברים האלה.
מה לעשות שבתוך המחנה שלנו יש לנו הרבה תופעות כאלה, והתופעות האלה גורמות לחילול השם היום ונורא, שהאנשים בעולם רואים וחושבים שכאילו זו התורה וזו הדת. וכבר צעקנו על זה ואני כבר עייף, הזקנתי כבר מלדבר בנושאים האלה, ודעתי גם ידועה בזה וגם דעת כל גדולי הרבנים פה אחד. מאמתי הרי שלוש סימנים יש בישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. חלק מהגמילות חסדים זה להשתתף בצרתו של חברו, שכאשר שומע על מישהו מישראל שנמצא בצער חייב לבקש ולהתפלל עליו, ואין להתנות שום תפילה ושום דבר בממון. הרי אפילו לצורך מצווה, אם אדם שעושה מצווה אסור לו לתבוע שכר עבור המצווה שהוא עושה. אנחנו יודעים שלהתפלל על חולה זה חובה של כל אחד מאיתנו. ששומע מישהו בישראל בצער חובה עליו להתפלל ולהשתתף בצרתו של חברו. אחד הדברים ששואלים את האדם ביום הדין זה אם המלכת את חברך באורך רוח ואם ביקשת עליו רחמים. מקסימום יכול אותו איש שחושב את עצמו שתפילותיו עושים פירות לבקש ולהציע לאותו הפונה אליו לתת צדקה, אם יש לו איזה מוסד שהוא מחזיק אותו, שהוא יכול לתת צדקה לאותו מוסד ואף פעם לא ינקוב בסכום מסוים. אין תעריף למקרה זה כך הסכום ולמקרה זה כך הסכום. לא שמענו מימינו ולא ראינו, ואני יודע יותר מזה שבזמנו הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול, וזה דבר ידוע ומפורסם לכל תלמידיו הנאמנים, אמר שמי שמתנה ברכה בכסף עובר על גזל מדאורייתא. זאת אומרת האיש הזה דינו גיהנם, מי שמתנה כסף בתפילה גזל דאורייתא. ומדוע? כי האיש שנותן את הכסף הוא נותן על דעת שיהיה בריאות או יהיה בנים או שתיפטר אותה בעיה, ואם הוא יודע שהאיש הזה לא יפתור לו את הבעיה, לא יוכל לפתור לו את הבעיה, לא ייתן את הכסף, אז הכסף הזה גזל. ועוד טעם השני, הוא שאמרתי אותו מקודם, שלא ראינו שמתנים תפילה בכסף. את המילים האלה בדיוק שמעתי ממור אבי, וכל מי שיקיר את מור אבי יודע שזו הייתה שיטתו וזו הייתה דעתו, וכמה פעמים התבטא בחריפות, יש מילים שאני לא רוצה לחזור עליהם כאן בשידור, איך מור אבי התבטא כלפי אנשים אפילו מדור שעבר, שכבר חלקם בחיים הלכו לעולמם, התבטא נגדם על זה שהיו מבקשים מהאנשים שפונים עליהם סכומי כספים בתמורה לתפילה או בתמורה לכל מיני דברים דומים כאלה ודומיהם. לכן זה לא הסימנים שלנו. אנחנו ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, לא על מנת לקבל פרס. ובתחילת מסכת אבות כתוב, התהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. חלק מעבדים משמשים זה לרחם על חולים, לרחם על אנשים, מבקש עליהם רחמים. אתה לא חייב, אבל אם פונים אליך, ודאי שאתה חייב. ויש בכוחך לבקש רחמים, תבקש. אכן, אנשים כאלה שמתנים את זה בכסף, לדעתי התפילה שלהם לא רק שאינה עוזרת, אלא ייתכן גם שהיא מזיקה. כי אלה לא אנשים בגדר של יראי שמיים, או שיש להם אהבת ישראל בליבם, או רחמנות. סליחה שאני מדבר קצת בצורה בוטה, אבל זו האמת ואין בלתה. זה פשוט זה כך. לא ייתכן להתנות תפילה או איזה דבר בכסף. מה גם שהדבר הזה מרחיק את האנשים מהדת ומבאיש את רחם של חכמי ישראל, כמו שלצערנו יש לנו תופעות חמורות בזמן האחרון, אם זה בחומת הקשרות, שאתה רואה נותנים הכשרים בלי להניד אפאף, בלי לחקור ובלי לדרוש, ויש הרבה קשרויות היום לצערנו כפטריות אחרי הגשם, שאין לא עומד מאחורי זה לא השגחה ולא הקפדה ולא תנאים ולא כלום. כנ"ל זה גם כן בתחומים האלה, שאנשים רבים עומדים בתור והולכים לכל מיני אינשי דלם מעלה, ולצערנו יש מתוכנו שמסייעים בידי אותם אנשים. חבל שזה קורה, וזה צריך לדעת, זה לא חלק של התורה, זה לא היה דרכם של חכמי ישראל. אני יודע שעוד בישיבת פורת יוסף לפני 30 שנה ו-40 שנה, גדולי הרבנים, בראשם רבי עזרא עתיה, גדולי הרבנים המקובלים שהיו שם, בראשי הישיבה, אם זה הגאון רבי יהודה צדקה, שאני הייתי אחד מנאמני ביתו, וגם הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ששהיתי הרבה במחיצתו, שמענו מפיהם דברי ביקורת חריפים על התופעות האלה. היו מתנגדים בכל עוז על זה שאנשים מקבלים, בכלל גם זה שאדם לא שומר מצוות ועושים לו ברכה או קמיע, הגאון בעל שוט באר שבע כותב בפירוש שזה לא רק יועיל אלא מזיק. אם הוא לא שומר מצוות ויעשו לו, זה יזיק לו. רבי אליהו האיתמרי כותב שאם אדם מתפלל על אדם שהוא רשע, או לא דווקא, בוא לא נכנה מילה רשע חריפה מדי, אדם שלא שומר מצוות והוא נמצא באיזה צרה, והוא מגיע אצל הרב או אצל הצדיק, מבקש שיתפלל עליו, יבקש עליו רחמים, ואותו צדיק לא אומר לו לתקן את מעשיו, אלא בסדר, מתפלל בשבילו, או כגון שהוא עושה את זה למסחר, כמו שאמרת, לוקח איזה סכום, ולא מעניין אותו מי זה האיש שבא, אלא מעניין אותו כמה חשבון בנק או כמה הוא יכתוב בצ'ק, זה הדבר המעניין. אז הוא אומר שאותו אדם שמתפלל על האיש הזה, הוא יענש במקומו, ובפעם הבאה כשתבוא הרעה לאותו איש, במקום לבוא עליו, תבוא על אותו אחד. למה? כי הוא היה צריך לומר לו, תחזור בתשובה, תקן פעשיך, תאכל כשר, תשמור שבת, תשמור טהרת משפחה, תקבע עיתים לתורה. לכן ודאי שזה חמור מאוד. אז זה, אני חוזר ואומר, גם מה שאמרנו, קמיעות וסגולות, גם הרמ"א כותב את זה בפירוש, שכל הסגולות והקניות, ולא רק זה, גם שהחכמים הזהירו אותנו כל מיני דברים שקשים לשכחה, כל מיני סגולות שכתובות בגמרא, הוא אומר זה בתנאי שכבר שומר את מילי דאורייתא או מילי דרבנן. אז נאמר שאם חיכך בראשו צריך ללחוץ את הידיים וכן נגע בנעליים. אומר אבל אם הוא עושה עבירות שיגע בנעליים ויטול אלף פעמים את הידיים, זה יעזור? אז אני חוזר ואומר, הגאון הבאר שבע, מצאתי את זה כאן תשובה, סימן למדבב, כותב על זה, כך כותב גם הבארות המים, כך כותב יאח נפשנו, זה רבי אברהם חמאווי, שאם אדם אוכל נבלות וטרפות או מחלל שבת, לא רק שהקמיעות או הסגולות לא יועילו, אלא גם יזיקו. לכן כל השיטה הזאת וכל הדרך הזאת היא פסולה, ואין לה שורש ומקור ביהדות כלל ועיקר. עד כאן מה שיש לי לומר.
חזק ברוך שכח ודרף.
תזכו למצוות. חודש טוב למאזין הבא.
חודש טוב ברוך. כבוד הרב, לגבי...
שלום.
שלום וברכה כבוד הרב. לגבי שטיח שמצויר עליו שתי וערב, והוא עדין לעניבות או ביגוד אחר, נראינו זה לגבי שטיח שקיבלנו לא מזמן בבית כנסת,
כן.
שמצויר עליו שתי וערב, לאו דווקא שאחד יותר ארוך מהשני,
כן.
וכל הרוחות אותו
מובן, אורך מובן. תראה, בשאלה הזאת כבר דן הגאון הסדחמת לגבי שטיר הערב שמצויר בשטיחים וכדומה. קודם כל צריך להבחין האם זה ציורים של כל מיני קוביות שביניהם יש גם שטיר הערב, או שזה ממש שטיר הערב בפני עצמו. כלומר, יש לפעמים שטיחים או ציורים שיש שם ציורים מציורים שונים, ריבועים, עגולים, משושים, משולשים, ופתאום יש איזה שתי וערב. לא התכוונו לשתי וערב, אלא התכוונו לאיזה ציורים גיאומטריים, מה שנקרא. אז בזה אין שום חשש. כשיהיה זה שתי וערב ממש, שם באמת בעיה, ותלוי למה עשו את השתי וערב. נפקא מינה, היום יש מכוניות וחברות שונות שהסמל שלהם זה שתי וערב, מה שנקרא צלב. לאלה שלא יודעים מה זה שתי וערב, כמנה צלב. אז הסמל שלהם זה צלב. אם אני לא טועה, המכוניות השברולט או אחרות, יש מכוניות אמריקאיות, אולי אפשר לשאול את פאוול שהגיע כעת מה המנהג שלהם שם.
הם אוכלים פול עכשיו, הרב, הם
עסוקים. כן, שילכו ויקח אותם האופל, או מכונית אופל או האופל. אז בקיצור, השתיב הערב הזה, כיוון שזה לא נעשה לשם צלב, אלא זה מהווה סמל של אותה חברה. יש חברות כאלה שזה הסמל שלהם, אז זה לא אסור. אלא מה? יש בעיה בתפילה. לפני שאני עובר לנושא של התפילה, נזכיר עוד חילוק ברור מאוד בהלכה, אם זה בולט או לא בולט. כל שהשתיב הערב בולט זה בעיה, אם הוא לא בולט אז זה פחות בעיה. זאת אומרת כך, אם הוא לא בולט ואין הכוונה לשתיב הערב, אלא הכוונה זה לאיזה סמל מסחרי וכדומה, אז מותר לקיימו. מתי אסור? גם אם זה לא בולט וגם אם לא התכוונו, להתפלל כנגדו או להשתחוות כנגדו, שלא יראה מישהו שהוא משתחווה מול שתיב הערב, מול צלב. אז באמת תשים אותו בבית הכנסת, אם הוא נמצא בשולחן האחורי או באיזה מקום שלא מתפללים שם, וזה לא ציור של צלב, אלא זה, כמו שאמרתי, יש שם בשטיח ציורים מציורים שונים, ובין הציורים יש את הציורים האלה, או כמו שיש בעניבה, לא התכוונו בעניבה, כי מי שמסתכל מזווית מסוימת רואה שם צלבים, אבל זה לא צלב, זה נראה כמו צלב, או יש חגורות כאלה שיש להם גם כן בסמל, ואז זה הולך ונראה כמו צלב, זה לא אסור. בפרט שהוא לא משתחווה כנגד זה, אין בזה שום איסור. אבל אם יש בעיה כגון שהוא משתחווה מול זה, אז יש מקום להחמיר, אני אומר להחמיר, כי מעיקר הדין הוא לא אסור, כך כתבו הפוסקים פירוש, ולהשתדל להימנע שזה יהיה עליו בשעת התפילה וכדומה, בהשתחוויה. אז יוצא לסיכום שהשתי וערב ששאלת, הכל תלוי אם זה בולט או לא בולט, זה דבר אחד, צריך לשים לב. אם זה בולט זה לא טוב, שתיים, אם זה ציור, או התכוונו לשם צלב, או לא התכוונו לשם צלב.
אם התכוונו, אז ישימו את השטיח שדרכו עליו?
אם התכוונו, אז זה לא טוב, לא, ישתדלו למחוק את זה. קשקשו על זה, או יארגו על זה חוט, חוטים מצבעים אחרים שיתשתשו את הציור.
אני שאלתי כבוד הרב, אם באותו אחד כן התכוון שזה שטיב הערב, אז הוא ישים אותו דווקא שטיח שדרכו עליו?
לא שמעתי. מה אמרת?
אז אם ירים אותו אחד, דוגמה, הוא נוצרי, והוא שם שטיב הערב, הוא מחזיק מהשטיב הערב, אז הוא ישים אותו על שטיח כדי, והוא יודע שדורכים על זה. אני מדבר על שטיח.
יכול להיות שלא אכפת להם שדורכים על זה.
אה, זה לא פוגם.
כן, יכול להיות שלא אכפת להם. אז אם זה נוצרי וזה לשם נצרות, זה ודאי לא צריך, אסור להשתמש
בזה. במקרה אצלנו זה על דוכן של הכהנים, אולי זה יותר חמור.
רגע, אבל עוד פעם, מה זה הצלב? זה מה יש ברקע שם? אתה לא מסביר
לי. כן, זה לא רק צלב, זה מסביב עוד ריבוע. ריבוע.
יש כמה ריבועים?
כן, יש הרבה כאלה.
והם התכוונו לצלב, הם לא התכוונו לצלב.
לא נראה לי.
לא, אז לא התכוונו לצלב. זה לנו נדמה, זה כל אדם, זה לא, אין בזה שום איסור. בזה אין שום איסור.
כבוד הרב עוד שאלה, לגבי הצלב.
אני אגיד לך יותר מזה, מעשה היה, אני זוכר בילדות, שלפני 40 שנה לפחות, היה גאון רבי ניסים חדורי, בעל מעשה ניסים, ראש רבני בבית, בבית הכנסת עוד רחל. היה שם בדיוק שטיח דומה שהיה מונח על שולחן, דווקא היה שטיח לשבת. ובאותו שטיח היה כל מיני דוגמאות, ציורים שונים. בין הציורים היה גם כן איזה ריבוע שבתוכו היה צלב, שטיב הערב. והיה איזה יהודי אחד איטליאני, לא אזכיר את שמו כאן, יהודי צדיק, יראה אלוקים, שם מתפלב שם כל אל שבת. והוא ראה את זה וצעק, כי הוא בא מאיטליה, ובאיטליה אצלם ידעו מה זה צלבים, ומה זה כל דבר שהזכיר צלב, אצל צילו של צלב זה היה אצלם. דבר נורא. אז בסוף הרב ניסים חדורי אמר שאין בזה שום בעיה, אמר אבל בכל זאת, כיוון שזה מפריע ליהודי הזה, אז תעשו איתו חסד, אל תניחו את זה במקום שכולם מתפללים, אלא באיזה שולחן אחר אחורי, ששם יושבים ללמוד, ואין בזה כלום. פשוט, וזה פשוט. אחר כך הייתי גם בפוסקים שדנים בזה ואומרים בפירוש שאין בזה שום בעיה.
תודה רבה כבוד הרב.
תהיה רגוע, כל טוב.
כבוד הרב, יש פה שאלה לגבי פת שחרית. שואל כאן, מה הסגולה של פת שחרית? מה שיעור האכילה לפת שחרית? האם יוצאים ידי חובה גם בלחמניות, בגטים? והאם אפשר לאכלו עם שמן זית?
כבר כמה תשובות יש לשאלה.
עם זעתר או לא שאל? עם זעתר או לא שאל?
פת שחרית יש מובא בכמה מקומות בתלמוד, גם בבבא קמא, גם בגיטין ועוד, בבא מציאה, סליחה, גם. הגמרא אומרת שמצילה מכמה מחלות, שמה גימטריה, פח ועוד, חבריו רצים מחלה ואינם משיגים אותו, הכוונה בלימוד. וכמה דברים היא מצילה, מעדנת את הגוף, מציבה את הפנים, בקיצור, הוא מצילה מהרבה הרבה מחלות. הפירוש של פת שחרית, זה אכן מרן השולחן ערוך, הביא מיד אחרי הלכות תפילה שיוכל, והביא שם גם סולמות של עדיפויות ושל זמנים מסוימים שאדם אוכל, שזה הפת שחרית מצילה אותו מהם. כמו שהגמרא שם אומרת, שמי שרגיל בזה, זה טוב לכל הגוף, מציל גם ממרה. למה מרה? שמע מחלה, כמניין מחלה. מחלה, מם ולמד, 70. חת והה, 13, 83 חוליים בגימטריה מחלה, ככה דורש את הגמרא. ופת במלח שחרית וכיתון של מים מבטלתן. מה זה פת במלח? כוונה אפילו אוכל לחם לבד, כמו בדיוק השאלה שהיהודי שאל. אוכל לחם לבד עם קצת מלח, שטבל אותה במלח בבריקת המוציא. וכיתון של מים, הכוונה כוס אחד של מים, שתייה, אז צריך לאכול משהו ולשתות. והאמת שהרופאים, פעם דיברתי עם רופא בקשר לעניין של תענית, אז הרופאים טוענים שמי שלא אוכל עד 10 בבוקר, מי שקם נגיד בסביבות 7, ולא אוכל עד 10 בבוקר, אז זה כאילו צם. כי צריך להשתדל לאכול תוך 3 שעות מזמן היקיצה. עכשיו, לא מדבר אחד שקם בחצות הלילה, מדבר אחד שמהבוקר אחרי תפילת שחרית. אז הכוונה שאחרי תפילת שחרית לא יאחר יותר משעתיים את הארוחה שלו, כי היא מאוד חשובה והיא עוזרת ללימוד התורה. העניין של רוחניות יש בזה, זה לא רק גוף, ודאי שהגוף אנחנו חייבים לשמור עליו, כי הוא רכוש של הבורא, הוא לא רכוש אישי של כל אחד מאיתנו, ואדם חייב לשמור על הגוף שלו, והוא ייתן דין אם הוא לא שמר עליו. אבל נוסף לזה, הגמרא אומרת שזה מחכים פתי, שזה זוכה ללמוד, זוכה ללמד, דבריו נשמעים, תלמודו מתקיים בידו, ולכן צריך להיזהר, כמה שיותר ייזהר בדבר הזה. אמנם התוספות שם אמרו שמה שאמר 60 מינים, התוספות שם אמרו אחרת קצת, אמרו שבגלל שימי החורף הם 60, תקופת החורף, וגם ימי הקיץ, הפת הזאת מצילה מחום, משרב, ומצילה גם מקור, אז לכן תפסו שיטין, ולאו דווקא שיטין. אבל בכל מקרה, גם התוספות ראשי וכולם מסכימים שפת שחרית זה אחד הדברים החשובים, וזה מועיל מאוד מאוד להציל את האדם מכל מיני איסורים, מכל מיני מחלות, מכל מיני דברים. עכשיו לעצם הפרטים, מה זה פת שחרית? פת שחרית, כל שאוכל מין מחמשת מיני דגן, זאת אומרת לא שישתה לבד או יאכל רק סוכריות וממתקים ושוקולדות, אלא ישתדל לאכול דבר העשוי מחמשת מיני דגן. אז זה לאו דווקא לחם, יכול להיות גם מיני מזונות, גם כן יוצא ידי חובה. הכמות, צריך לאחד חילה שיאכל כבצה, ודעבד גם כזית, כל שיש שם שיעור של על המחייה, אז בהחלט יש בזה מעלה. כך גם מלא האור זרוע, הייתי פעם שכתב על זה, שבהלכות צעודה כתב שם שיש בזה עניין, וצריך להתרגל לזה, וכדאי להיה בשולחן ערוך, נמלא גם כף החיים, נמלא לא טועה, זה בסימן קנה, קוף נון ה. שם מובא הכללים האלה של פת שחרית, ושם גם הביא את השעה הראשונה, שעה שנייה, מכאן ואלך, כזורק אבן לחמד. זאת אומרת, אם הוא אוכל כבר קרוב לצהריים את פת שחרית, זה לא שווה כלום. אז כמו זורק אבן לתוך בור, שזה לא מעלה, שאומרים שאפילו זה כמעט נזק. אז לכן יוצא לסיכום, כדאי להיזהר בדבר הזה, מה גם שזה עוזר גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, יש בזה מעלה גדולה בעניין של פת שחרית.
השמן זית לא גורע.
עכשיו, שמן זית זה מוסיף. האמת שכתוב בספרים, גם בראשונים, ששמן זית, קודם כל הגמרא אומרת שהשמן זית גורם זיכרון, ובספרים כתוב שכמה שיוכל משמן זית בבוקר, כל הדברים שהם בריאים, גם הרופאים טוענים, כמה שיקח אותם בבוקר זה יותר טוב, כמו המיצים הטבעיים שמן זית, ידוע הוא מאוד חשוב היום, בפרט בימינו אלה שאנשים סובלים הרבה מכולסטרול גבוה, מכל מיני רעלים שיש בדם, ואין כמו השמן זית שהוא מנקה את אותם רעלים ומשפר את מחזור הדם וגם את פעילות הקיבה ובכלל כל הגוף. זה עוזר הרבה למוח, הוא מעורר תאים רדומים במוח, ולכן האדם זוכה לזיכרון, חריפות. אבל בפני שזה יש שמן זית אמיתי, כי צריך להיזהר מאוד. בשוק לצערנו יש הרבה שמנים מזויפים. אני לפני פסח עשיתי מחקר אישי, מצאתי שכמעט אין שמן זית טהור 100%, לא קיים דבר כזה. מערבים עם השמן זית שמן מאכל מסוג אחר, ואם השמן שמים מין חומר כדי שהשמן זית יתערב, כי הוא יצוף והשמן השני ישקע, אז שמים מין חומר שנקרא סוליפיטים, לא יודע את השם שלו בדיוק, יש לו שם לטיני, וזה גורם שזה יתערב השמן זית עם השמן האחר. נפקא מינה שצריך כמה שאפשר יותר שמנים יותר מזוקקים, ובעיקר שיש על זה חותמת של מועצת הזיתים, שזה מראה שזה כן שמן זית, לפחות 90% שמן זית, שלא יוכל, יש כאלה שזה גם לא 30%, אולי 20%, כי מספיק טיפה שמן זית לשים כדי שיהיה טעם וצבע וריח של שמן זית, והקונה מרומה, הוא חושב שהוא קונה שמן זית טהור, וכתוב שם טהור, וכתית, והכל. וגם להשתדל לקחת שמן זית פחות חומצות. יש כתוב היום החוק מחייב לרשום את החומצה המרבית. הכי טוב זה עד 1% של חומצה, יש עם 2% חומצה, זה גם אפשרי. וזה הכי טוב לאכול את זה בבוקר, ובעיקר לבנים. היה מורבי אומר שהיו נזהרים מאוד בחוץ לארץ, הבן יוסף חיים הבן איש חי היה מזהיר את ההורים שיתנו לבנים שלהם, אלה שלומדים תורה, לאכול לפחות איזה כפית שמן זית כל בוקר עם הסלט או עם הלחם לפני שהולכים לתלמוד תורה. זה עוזר מאוד לחריפותו ושנינותו של הבן שיהיה תלמיד חכם. אז זה, הנה, זה סגולה גם לבריאות וגם לחוכמת התורה, אז זה כדאי מאוד. שם יהיה
בעזרנו. אמן. כבוד הרב, שתי ציטטות פחות או יותר ממאורעות התקופה מבקשים התייחסות של הרב. קרובת משפחה של חייל שנהרג או אשתו: אני חייבת להאמין שיש בורא לעולם וכך קל לי יותר לקבל את הגזרה. ציטטה נוספת: ילדה כבת 6 אמרה לאמא בדבר אביה הלוחם שנהרג: אל תדאגי אמא, כי בקרוב תהיה גאולה ותהיה תחיית המתים.
כן. כן, קשה, קשה לדבר. אנחנו כל כך הרבה מדברים לאחרונה גם על, על האירועים האלה, והלוואי והייתי יודע שזו הפעם האחרונה שנדבר על שכול ועל מוות, ואנחנו נדע שכבר בילה המוות לנצח. הלוואי, הלוואי, הלוואי. היינו מוכנים לתת כל הון שבעולם שיפסק המוות ויפסקו הגזרות הקשות מעל ישראל. לצערנו המצב הוא לא כזה, אנחנו כמעט כל יום מקברים חללים, כמעט מניין של הרוגים מדי יום, מחוץ לתאונות דרכים ומחלות וכל יתר שמשמור מרעין בישי. צריך לדעת שחבלי משיח אנחנו נתונים בעיצומם בימים האלה, וזו אחת התקופות הכמעט היותר קשות שהיו לעם ישראל, ושיסלחו לי אלה שזוכרים את השואה, אבל בשואה לא שמענו שאנשים התפוצצו והתרסקו לרסיסים. וגם הגמרא אומרת על הפסוק: תוחלת ממושכה מחלה לב, שגזרה שבאה טיפין טיפין ומטרידה היא הרבה יותר קשה ממכה שבאה בבת אחת וניתכת על הראש. כי זו הולכת בבת אחת, אז אפשר, מקבלים את ההלם ואחר כך מתאוששים. אבל מכה וגזרה שאתה לא רואה את הקץ, והיא דולפת כמו גשם דולף שמטריד על הראש ויורד עליך טיף טיף, זה פשוט ממוטט. וצריך לדעת בראש ובראשונה דבר אחד, גם הרמב״ם באיגרת שלו המפורסמת באיגרת תימן, גם הרמק בפירושו לזוהר, גם רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, גם המהר"ל בספרו נצח ישראל ובשאר ספרים שלו כמו חידושי אגדות ועוד תורה ועוד ונתיבות, הנתיבות שלו, כתבו כולם שלפני שיבוא משיח יהיו גזרות קשות, איומות, משונות ונוראות. והטעם של הגזרות האלה: א', כדי לשלם לכל מי שהיה ולהיפרע את כל החובות של כל מי שחייב את החובות, וזה כולל אנחנו הנמצאים כאן, גם אלה שלא חלילה נהרגו או נפצעו, אלא עצם זה שהם מפחדים מן האירועים, זה עצמו כפרה וזה עצמו פריעת חוב. ואגב, ראיתי דבר מדהים השבוע, אמרתי את זה בנתניה, הייתי שם ביום שני בערב בעיר נתניה, והייתה שם עצרת גדולה מאוד, רבת משתתפים. הייתי גם באזור הפיגועים שהיו שם במלונות שם בג'רמי ובפארק ועוד, ואמרנו את זה גם שם, שרבנו יונה כתב בשערי תשובה שגם מי שלא מת, הרי ידוע, הגמרא אומרת בסנהדרין דף מ"ז שאלה שנהרגים על ידי גויים, הגמרא קורא להם הרוגי מלכות, המיטה היא כפרה. הרוגי בית דין, המיטה שלהם עדיין לא כפרה. הרוגי בית דין, הווה אומר, אדם שנתחייב מוות בבית דין, נפסק דינו לצאת להורג. אז עצם ההריגה עדיין לא מכפרת, אלא צריך גם צער הקבר. ורש"י אמר עד שיתעכל הבשר, כך כתב גם הרמב"ן בתורת האדם. אבל, זאת אומרת כמה חודשים אחרי פטירתו, עד שנמחל לו. ונפקא מינה שלא קוברים אותו בקברות אבותיו, רק אחרי שנה מפטירתו. קוברים אותו קבורה זמנית, ואחר כך מעבירים את עצמותיו לקבר אבותיו, כמו שהגברה שם בסנהדרין אומרת. אבל, מי שנהרג על ידי גוי, או אפשר לומר גם נהרג שלא כדרך הטבע, זאת אומרת בתאונה או בצורה טרגית, כיוון, ככה הגמרא אומרת, אליו בדין כמקטלה, שלא דנו אותם בשמיים או בבית דין כאן, אלא הם נרצחו בצורה טרגית, אז המיטה שלהם היא הכפרה מיד. הווה אומר שאנשים כאלה מיד בפטירתם הם עולים לגן עדן ללא דין. בא רבנו יונה בשערי תשובה וכותב שלא רק מי שמת בפועל ונהרג מיתתו כפרתו, אלא גם מי שהיה חי נשאר בחיים ופחד. זאת אומרת, הוא ראה את המוות מול העיניים וראה את הפחד של המוות מול העיניים, הפחד שלו הוא גם כפרה. זאת אומרת, אנחנו מה שעוברים כעת, את הפחד הזה, את המורה הזה, שאנחנו לא יודעים מה ילד יום, זה עצמו כפה. וזה מתרץ גם מה שכתב רבי אברהם, יש איזה סיוע, סליחה, או משלים את מה שכתב רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי כתב שבדור שיבוא משיח, מיד אחרי ביאת המשיח, יתבטא לגיהנם. השאלה הזאת. אבל הרי אותם אנשים שיהיו בזמן שיבוא משיח, יש להם עוונות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז עבירות יש להם. העבירות הללו, איך יתחפרו? הרי צריך את גיהנם כדי למרק את העוונות. גם שואל רבי אברהם אזולאי במקום. משיב דבר נורא והיום. זה כואב, אבל זה מנחם. הוא אומר כך. הוא אומר שאלה שיהיו בזמן שיבוא המשיח, מרוב היסורים והצרות שהם יראו, יהיה להם במקום גיהנם. ודקה לפני שיבוא המשיח, מרוב הפחד שיהיה עד אז, ימחלו העוונות של כולם. אז זה נותן לנו קצת השקפה על המצב שאנחנו רואים. ואני חוזר ואומר, הלוואי שזה כבר הסוף. הלוואי שלא יהיה עוד המשך לזה.
בעזרת השם.
הלוואי שנהיה מספיק טובים וחכמים לדעת לחזור בתשובה כבר עכשיו, כבר הרגע, כדי שיהיה קץ למצב הזה. זה מה שיש לי לומר פחות או יותר. יש כמובן עוד הרבה אריכות דברים בכל הנושאים האלה, אבל אני חוזר שוב למכנה המשותף של דברי הרמב״ם והרמק ורבי אברהם אזולאי, שאלה שיהיו אז, מחוץ לזה שעניין של הכפרה יהיה עניין נוסף, והעניין הוא ללבן, למרק, לצרף ולבחון. ואני התפלאתי מאוד שהרמב״ם תמיד אין דרכו לדבר דברים מיסטיים, אלה דברים מוחשיים, וכאן הוא מדבר בפירוש על צרות שישנם לפני שיבוא המשיח, מה שאנחנו עוברים היום, אם זה עם החיזבאללה ואם זה עם הרשע הזה מרמאללה, ההמן של המן בן המדטה של דורנו, שהוא הרבה יותר גרוע מבן לאדן, ואם זה מצד השטנים שבאירופה וגם כן באמריקה, גם הם שנראים כאוהבים והם למעשה או עוינים אותנו, כי הם רואים ששוחטים בנו, והם יודעים שיש תשובה לטרור, ויש אפשרות למגר את הטרור, והם מונעים את מיגור הטרור. לדעתי, אני אומר את דעתי האישית, אני לא מערב את רדיו 10 כאן, דעתי האישית, הם שותפים לפשע, הם שותפים לטרוריסטים בזה שהם מבחינים בין דם לדם, בזה שהם כן הולכים לפקיסטן ומקים בה וקוברים שם בתי אבות ובתי חולים ומערות עם נשים וילדים, קוברים אותם חיים ואין פוצה פה ומצפצף, בזה שרוסיה מחקה בצ'צ'ניה ערים שלמות וכפרים, עשרות אלפי איש, מחקה אותם על פני האדמה עם הבתים ועם כל מה שיש שם, הכל מותר להם. ואנחנו, השיא הקטן הזה שנהרג ונרצח ונשדד מכל עבר ופינה, אסור לנו לדבר. זה מראה שאנחנו תחת הגלות של אומות העולם ולא נגענו. וזה צריכים אנחנו להכניס את הראש ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, לזעוק אליו מרה שיציל אותנו מיד אחי מיד עשיו. מה פירוש מיד אחי מיד עשיו? למה כפל? רבותינו אמרו, מיד אחי שמראה עצמו כאחי והוא נותן יד למרצח, מיד עשיו זה הרוצח עצמו. גם אנחנו כעת נזעק לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו גם מיד אחי, גם מיד עשיו, גם מיד אלה שעושים עצמם כאחינו וכאילו דואגים לשלום העולם ולסדר הטוב ולזה, זה כל אלה אנשי האום ואנשי החיזבאללה, והם כולם שותפים באותו רשע קופי ענן שידיו מגואלות בדם של אותם שלושה חטופים שנחטפו אז בשבת תשובה, זה היה בשנה שעברה תפשין סמך א', שהשם יקום דמם. שהיו שני יהודים ועוד לא יהודי אחד ביניהם, שגם הוא יש לו חלק לעולם הבא, כמו שהרמב״ם כתב, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. אז אותם והאום היה שותף למעשה הזה, ויש עוד דברים שלא סיפרו ולא גילו לציבור הרחב, והם מסתירים את זה, ויש להם מה להסתיר, כי הם גם כן שותפים לאותו רצח כמו שהיה לפני 60 שנה בזמן השואה באירופה, כאשר מדינות אירופה כולם כמעט, זה לא יוצא מן הכלל, שיתפו פעולה עם הנאצים, מי בסתר ומי בגלוי, וכולל בריטניה שסגרה כאן את שערי ארץ ישראל לפני הפליטים שהגיעו והטביעה אותם בים, בהרגה אותם ושלחה אותם לקפריסין. זו בריטניה שעושה את עצמה היום ידידה של ישראל ומטיפה לנו מוסר. כל זה אני אומר כדי שלא נשען על שום אומה ולא נאמין בשום גוי בעולם, אלא אנחנו נשען על אבינו שבשמיים, נתפלל אליו ונזעק אליו שבזכות דם ההרוגים, כמו שכתוב בפסוק, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, בזכות ההרוגים האלה יציל אותנו מידם ויגאל אותנו גאולת עולמים. ובזכות הדם שנשפך בליל הסדר על השולחנות, על ההגדות, על המצה והמרור ועל החרוסת, שהפעם היה חרוסת מדם ממש, לא חרוסת זכר לתית, אלא חרוסת מדם היה, באותו מלון פארק בנתניה, הקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל.
אמן.
ויאמר די לצרותינו.
אמן. כבוד הרב, אם יורשה לי רק להוסיף, אפשר קשה להוסיף על דברי הרב, אבל להזכיר שני שכנים מהמזרח, החברים הטובים של הפלסטינאים, האדמור הזה מירדן ששחט שם בספטמבר השחור, והאדמור מהצפון לו שמה שגם כן שם בסוריה גם כן שחטו את את המוסלמים שמה, וצרפת את האלג'ירים
כולם ידיהם מלוכלכות בדם והם מטיפים מוסר לאחרים. וצריך לדעת שגם כל מה שהם מדברים היום, היום אמר לי זה יהודי אחד מסכן תמים, אומר הרב מה אתה רוצה, הרי הם רוצים לטפל בעיראק. אמרתי לו כן, ואתה חושב שהם מטפלים בעיראק בחינם ולשם שמיים? כל זה יש להם מגמות כאן. אז הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכולם, הדאגה.
אמן. ברשות הרב כן. נעשה איזה הפסקה קצרה ונחזור.
בכבוד.
Que hay en el salón על הפליקי מויים כאילה פשישרוי אלך הולויקים כאיון לסרוי על הפליקי מויים כהינה פשישרוי אלך הולויקים עוד צבא נפשי צבא נפשי לילויקים צבא נפשי לילויקים ליקל חוי מוסי 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 יובוי מוסי יובוי וירואה מוסי יובוי וירואה פני אלויקים אוי 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 צומו נפשי צומו נפשי לילויקים צומו נפשי לילויקים לקל חוי מוסי 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 יובוי מוסי יובוי וירואה מוסי יובוי וירואה פני אלויקים אוי 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 שלום אוי 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 כהיון לסערוי על אפיקי מוי כהי נפש ישרוי אלך אלויקים כהיו לסרוי על אפיקי מויים כהי נפש ישרוי אלך אלויקים כהיו לסרוי על אפיקי מויים כהי נפש ישרוי אלך אלויקים כהיו לסרוי על אפיקי מויים כהי נפש ישרוי אלך אלויקים עוד צבא נפשי צבא נפשי לילויקים צומו נפשי לילויקים ליקל חוי מוסי 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 יובוי מוסי יובוי וירואה מוסי יובוי וירואה פני אלויקים אוי 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 צומו נפשי צומו נפשי לילויקים צומו נפשי לילויקים ליקל חוי מוסי 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 יובוי מוסי יובוי וירואה מוסי יובוי וירואה פני אלויקים אוי 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 שלום אוי 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 אוי
כן, ממשיכים בתוכנית מאזין?
כן.
חודש טוב?
חודש טוב וברך.
חודש טוב וברך.
כבוד הרב?
כן.
קודם כל אני רוצה להודות לך מאוד על דברי התורה המעודדים, שאתה ממש נוטע בנו הרבה הרבה תקוות.
זה תורה של הקדוש ברוך הוא, לא שלי.
כן, אבל הרב הביא לנו את זה בצורה פשוטה שנעים מאוד לשמוע. אז תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו, כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה בנוגע לחוק לישראל. כשיש שתי פרשות באותו שבוע, איך צריך לנהוג?
חוק לישראל, כשיש שתי פרשיות, יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע. ביום שישי אנחנו חייבים מדין שבגמרא חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות בדיבון. הווה אומר, ביום שישי חייב אדם את אותה פרשה, למשל השבת זה פרשת תזריע או פרשת טהרות, אנחנו לא מכנים את זה בשם מצורע, אלא טהרות, דיני טהרה. אז שתי הפרשיות האלה, היות והן מחוברות, נקרא את שניהם, כדאי לקרוא ברצף, כך מובן בספרים, ולא להפסיק ביניהם, לקרוא כל פסוק, פעמיים מקרא, אחד תרגום. זה ביום שישי. אבל במשך השבוע, ביות יש מצווה לקרוא חוק לישראל, ושבזה עריכות גדולה, בדין קריאת חוק לישראל, כמה הוא חשוב וחבל שהמודעות לדבר הזה היא לא מספיק ידועה, ורבים וטובים חושבים שזה נתקן לעמי הארץ. כל הפוסקים, חכמי הקבלה, גם הראשונים, גם האחרונים, הפליגו מאוד בשבחו של אדם שקורא מדי יום חוק לישראל, כמה זה כבר לוקח בקושי רבע שעה, קורא את הפסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים עם התרגום שלהם, אחר כך קורא את המשנה ואת קטע הגמרא, סדרי משנה של כל יום, זה הולך לפי סדר, יום ראשון סדר זרעים, וכן הלאה, אחר כך סדר מועד, סדר נשים, נזיקים וכו', ואת הגמרא, משנה, פרק משנה, גמרא, זוהר, קטע מהזוהר, הלכה פסוקה, שזה הוסיף הרב חידה, אחר כך הוסיף תקופה יותר מאוחרת, הלכה פסוקה וקטע מוסר לקרוא כל יום, כמה זה חשוב, זה מעדן את הנפש. ואם האדם יכול לקחת איתו את החוק לישראל באוטובוס, או כשהוא חונה ברמזורים, ואז יקרא, כמה זה חשוב, אדם יש לו הרבה שעות ודקות מבוזבזות כל יום, שיכול לקרוא את החוק לישראל. עכשיו, לגבי אמירת חוק לישראל במשך השבוע, שזה מעלה גדולה מאוד, ורבנו הארי הפליג מאוד בשבח לימוד החוק לישראל. וידוע על הגאון הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, שהיה נוהג כל מוצאי שבת, אחרי תפילת ערבית, היו עושים הבדלה בבית הכנסת. ויש עניין לעשות הבדלה בבית הכנסת, וטוב לעשות הבדלה, אפילו שהוא עושה אחר כך בבית. זה מנהג טוב ונכון, וכדאי לחדש את זה ולחזק את זה. גם יש עניין גדול למי שתורם את היין להבדלה, על ידי זה זוכה לבנים. יש בזה כמה מעלות. כתוב שרבנו הארי, כך כתוב בשאר הכוונות, היה משלם, שילם עוד כמה מטבעות שהוא יזכה לצדקה, זאת אומרת סכום גדול שילם, סכום נכבד, שהוא יזכה מכספו הוא לתרום את היין להבדלה. אתה רואה שעד היום האשכנזים שיהיו אומרים בשבת את מי שברך שעושים אחרי יקום פורקן ננשמיה וכו', שם אומרים מי שנותן יין לקידוש ונר להבדלה, מברכים שם את אותם שעושים את זה. אכן צריך לחדש את המנהג הזה, זה מנהג יקר מאוד וחשוב. וגם אם האדם עושה הבדלה בביתו, כדאי לעשות את ההבדלה בבית הכנסת. וגם תדע ידידי עוד דבר, לא טוב עושים אלה שמאחרים את ההבדלה במוצאי שבת, עושים טעות. בזוהר הקדוש פרשת ויקהל כותב שככל שאנחנו נעשה את ההבדלה בזמן, אין הכוונה להקדים את זה לפני הזמן, אלה שנוהגים כרבנו תם יעשו את זה בזמן של רבנו תם. אלה שלא עושים כן אלא לפני כן, כדאי לעשות הבדלה מה שיותר מהר. וזוהר ויקהל העריך בכמה דפים על המעלה של הבשמים, על המעלה של הנר, בפרט אם הוא משעבה, ועל המעלה של הכוס של היין, שלא עושים אותו מזוג, הוא בלי מים, צריך להיות בלתי מזוג. זה כל זה במוצאי שבת, על ידי זה עומד כתריז נגד המפגעים, נגד הפורענות, נגד המחבלים, נגד המלאכי חבלה שיוצאים להפעיל את גהינם במוצאי שבת, שאז הדין הוא קשה נורא, ואפילו כמעט יותר משאר לילות השבוע, עד כדי כך. הדין הוא קשה מאוד, וזוהר ויקהל העריך בזה מאוד מאוד. לכן מאוד חשוב לעשות את ההבדלה בזמן ולא לעכב אותה, וגם בפרט לפני העסקים שהוא עושה, בפרט מי שיכול לעשות מיד סעודה רביעית. בספר פרי עץ חיים הביא רבנו ארי שזה מעלה גדולה מאוד, שיש 31 שעות שאין הגיהנם שולט, וסימנם אל מלך יושב על כיסא רחמים. המילה אל מספרה 31. 31 שעות יש בשבוע שגיהנם לא עובד, והם 6 שעות מהצהריים של יום שישי, מהצהריים 24 שעות של שבת, ועוד שעה אחת של מוצאי שבת. יש גרסה אחרת שזה 7 שעות מתחילות משעה קודם חצות של יום שישי, אבל איך שלא יהיה, דברי רבנו ארי הללו הם מאומתים בעוד מקומות, שיש עוד שעה במוצאי שבת שאז אין גיהנם פועל, ואשרי אדם שעושה באותה שעה סעודה רביעית, לכן ניצול מחיבות הקבר. יש בזה סודות נעלמים מאוד. אז לחזור לענייננו, יוצא איפה שיש מעלה גדולה בדבר הזה של חצות של יום שישי, מתחיל אז הערת שבת, וכן במוצאי שבת עד שעה אחרי צאת השבת, ולכן כדאי מאוד להיזהר לעשות את ההבדלה מה שיותר סמוך לצאת השבת, מפני שמלאכי החבלה ביות ולא עבדו כל אותם 31 שעות. זה סוד אל מלך יושב על כיסא רחמים, שבשבוע יש 31 שעות שהדין לא פועל, והמלך יושב על כיסא רחמים, וגיהנם לא עובד באותם שעות. ולכן צריך להיזהר לעשות הסעודה רביעית אם אפשר בשעה הזאת. ועכשיו יש שעון קיץ, אז זה הרבה יותר קל, בפרט מי שמתפלל מנחה גדולה בשבת. כך שיטת הגאון מווילנה, להתפלל מנחה גדולה בשבת, והטעם הוא מפני שבזוהר מובא שבמנחה של שבת נהיה עת רצון, אז ככל שאתה תקדים את העת רצון עדיף. לכן עדיף להתפלל מוקדם ולא להתפלל מאוחר, לא כמו אלה שמתפלל מאוחר. והכל מתחיל מהבוקר, אם קמים בזמן בבוקר ומתפללים מניין נורמלי לפני סוף זמן קריאת שמע, חוזרים הביתה בזמן ועושים את הארוחה, אם לא יכולים לאכול את החמין אז אפשר לאכול מאכל קל בסעודת שחרית, ואחר כך בצהריים יש כאלה מתפללים מנחה בצהריים, מיד אחרי זה אוכלים את החמין, או יש להפך, יש עושים את זה איך שעושים, אבל את הסעודה של סעודה שלישית עושים ארוחה קלה. וכתוב החכם עיניו בראשו, על זה אמרו ולא בביתנו, לא ימלא כרסו בסעודה שלישית יותר מדי, כדי ישאיר מקום גם לסעודה רביעית. עכשיו נחזור לשאלה שלך של אמירת חוק לישראל במשך כל יום ויום. אז כל יום ויום חוק לישראל, אין צורך לומר את שתי הפרשיות חוק לישראל, אלא יאמר את הקריאה של אותו השבוע הראשון. למשל השבוע היה תזריע טהרות, אז פרשת תזריע קוראים, פרשת טהרות אין צורך לקרוא. אבל ביום שישי בשניים מקרא ואחד תרגום קורא את שתיהם, ולא צריך לקרוא אחר כך את המשניות, גם של תזריע גם של מצורע של טהרות, אלא מספיק של הפרשה הראשונה. אז יוצא איפה שפרשיות מחוברות, אז רק ביום שישי אנחנו קוראים את שתיהם, בשאר הימים בחוק לישראל יש לקרוא רק את הראשון. והרבי חיים ויטל, שהלילה הוא ליל פטירתו, כותב בשם רבנו הארי שמי שלא קורא חוק לישראל עליו נאמר מעובד לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. גם הגאון חידה בספרו ברכי יוסף ועוד פוסקים אחרים, כולל פוסקים אשכנזים גם, כתבו שמה שאמרו רבותינו, סליחה, מה שרבנו תם אומר שעל הגמרא לעולם משלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, אז רבנו תם היה לומד את התלמוד, הוא אומר תלמוד בבלי שלנו בלול במקרא במשנה, אז אמרו דווקא רבנו תם שהיה לומד 40-50 דף ליום, וכל סוגיה שהיה לומד אז היה מעיין את המקור שלה במקרא ובמשנה ואחר כך בתלמוד, אז בתוך התלמוד בבלי בלול. אבל אנחנו, כך כותב גם השלה, אנחנו שלומדים בקושי 3 שעות או 4 שעות או 6 שעות ביממה, אז מה אתה תספיק ללמוד? אז לכן בזה לא נאמר, אלא צריך ללמוד גם מקרא, גם משנה וגם תלמוד. אז איך מקיים את זה? על ידי אמירת חוק לישראל. לכן יש הרבה שעות שהן מבוזבזות לנו במשך היממה, ואנחנו חבל מאבדים את זה. ותראה שתמיד שאדם עושה משצע, שלוקח איתו ספר בכיס ולומד, אם זה באוטובוס, אם זה בהמתנה לאוטובוס, אם זה בכל מקום אחר, כמו ששאלו את הגאון מבינה ושאלו אותו איך נהיה את הגאון, אז אמר להם נהייתי גאון בדקה. מה פירוש בדקה? דקה פה בדקה שם, הרבה דקות בודדות מתבזבזות במשך היממה, וחבל, ומצטרפות לשעות שלמות. לכן צריך להיזהר בזה, והשם יהיה בעזרנו.
תודה רבה רב.
תודה גם לך.
רב טוב למאזין הבא. לא שומעים.
אני יש לי שתי ארגזים של מיטלבים של אוצר בדן, שכחתי להפקיר אותם בערב פסח.
שכח להפקיר את הפירות שפעית, מה שנקרא.
כן.
אז תעשה את זה כבר עכשיו הערב או מחר, כשתמצא לך 3 אנשים, אז תעמוד בפניהם ותאמר להם שזה הפקר.
אני חייב לעשות את זה מהבית?
עכשיו אין צורך להוציא. יש חכמי האשכנזים, בעיקר הרבנים הליטאים, שטוענים שצריך להוציא מהבית. האמת שמעיקר הדין אין צורך להוציא את זה מהבית. יכול מייחד להם מקום במרפסת או בכל מקום אחר ואומר שזה הפקר, גם כן, אבל שיהיה בפני 3. ולמה 3? 2 עדים ואחד שלישי שיכול לזכות. אז די בזה, לא צריך לטרוח להוציא את כל הארגזים החוצה.
אפילו שעבר הפתח אני יכול להזכיר?
עכשיו אתה צריך כל רגע נתון, אם יש ברשותך כעת 3 אנשים אתה רואה לפניך, תיקח אותם כבר עכשיו עם סיום השיחה שלנו ותעשה את ההפקר. אם לא, אז מחר בבוקר, אבל תעשה את זה מה שיותר מהר.
תודה רבה לכם הרב.
שמשמור אתכם.
אז כל המצוות, כבוד הרב?
כן.
שואלים האם מותר לאישה לשמוע דרשה של רבנית, זה קלטת אולי, כאשר בעלה גם שומע את הדרשה, או שיש בזה חוסר צניעות?
יש, האמת, מה שאמרו רבותינו, כל באישה ערבה, זה בשירה. יש מי שרצה לומר, נדמה לי גם הגאון הבאר שבע, אם אני לא טועה, רצה לומר שכל באישה ערבה נאמר גם כשהיא מדברת יפה. זאת אומרת שהיא מדברת שיחה נאה והיא משוחחת נאה והקול שלה ערב לאוזן, גם בזה אומרים כל באישה ערבה. ולכן ראוי להחמיר אם אפשר, אם אפשר. קודם כל זה מדובר בשהוא מכיר אותה. הוא כותב גם אמר המשיק, כך נפסק להלכה, ואין הבדל בין נשואה לפנויה, רווקה, ולא משנה, ויש מי שאומר גם, אפילו לא נהנה, וגם אם אינה לפניו, יש בזה מחלוקת. אחר כך יש גם מחלוקת אם צריך שישמע זה זמר או שזה גם דיבור. יש רשי, רשי אומר כל זמר של אישה, ככה רשי אמר. אבל יש דיון בתורה לשמה רבנו יוסף חיים, מה הדין כאשר הוא לא מתכוון להנות מהכל, אם גם בזה עובר או לא עובר. הוא דן שם, מביא ראיות מהגמרה, אם זה גם כן בכלל האיסור או לא בכלל האיסור. יוצא שכל באישה ערבה מעיקר הדין זה מדובר על שירה, אבל יש רוצים לומר שגם בדיבור אישה שמדברת, ובפרט אם היא מדברת נאה, גם כן יש ערבה. ואם אני לא טועה, עוד פעם היום מעניין, זה כבר פעם שנייה או שלישית שעולה הגאון שאלות ותשובות באר שבע, הוא שסובר ש... הוא מביא את הראשונים שסוברים שגם בדיבור יש ערבה. הוא אמר, הוא עצמו מקשה על זה, צריך לומר דיבור באישה ערבה. הגמרא לא ככה אמרה, הגמרא אמרה כל באישה ערבה. ועוד הוא דווקא מוכיח ממשה רבנו, שבנות צלופחד באו ודיברו איתו, הוא שמע אותם. אז איך הוא דיבר עם בנות צלופחד? אותו דבר אליהו הנביא עם הצרפית שדיבר איתה, הוא שמע את קולה. וכן אלי דיבר עם חנה, הוא מביא את כל זה כראיה, ואלישה עם השונמית ועוד. אז ראינו שכן שמעו קול של אישה. אז מוכרח אתה לומר שמה שאמרו קול באישה ערבה, אין המדובר על דיבור אלא קול שירה, דווקא קול שירה, שירה, או יש אומרים שאלת שלום. שאלת שלום זה חיבה, אז בזה אמרו ערבה, אבל דיבור שהוא לצורך אין בזה כל כך איסור. אני אהב שגם אם אני לא טועה מסכת קידושין, שם המקור בקידושין עין של האיסור של קול באישה ערבה, גם כן דן האם זה גם דיבור או רק, או רק בשירה. להלכה אנחנו נוקטים שעיקר איסור קול באישה ערבה זה בשירה ולא בדיבור. אבל יש מי שרוצה לומר, גם אסדה חמד ככה רוצה להגיד, שאם היא מדברת דיבור נאה ומושך את הלב, לפעמים עם הרמת קול והורדת קול ודבר שהוא אדם קצת נמשך אחרי הדיבור, וזה דיבור שמעורר תשומת לב מיוחדת ויתרה, זאת אומרת זה לא דיבור רגיל, אז בדיבור כזה גם כן יש איסור. לכן כדאי לחוש אם הדיבור הוא דיבור נאה מדי ומושך את הלב, אז כדאי להימנע מלשמוע. אבל להלכה, לעצם השאלה ששאלת אותי לגבי אישה עם בעלה שהם רוצים לשמוע כל אישה, אז מאחורי הפרגוד הבעל ישמע, יש צד להקל כשיש צורך בדבר, כגון שרוצים להחזיר אותו בתשובה, רוצים זה, לא יהיה יותר משיחה קלה סתם שבין, שאומנם אמרו רבותינו עד הרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו קל החומר ואשת חברו, אז, אבל יש מקום להחמיר, אבל במקום צורך אפשר להקל.
כן, כבוד הרב?
כן.
תסכול למצוות, יש לנו קצין שמעוניין לשאול שאלה. ערב טוב.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
שלום לך.
יש לי שאלה לגבי חילול שבת, שאני מחויב לחלל שבת, מה הדין לגביי?
תגדיר לי, מחלל בלי להיכנס לפרטים, לאיזה צרכים ובאיזה מסגרת?
במסגרת הצבא.
מסגרת העבודות הצבאיות, אתה צריך לחלל שבת. כל מה שכרוך בחשש פיקוח נפש או שיש בזה צורך לעניינים מבצעיים מותר לך, אבל דבר שהוא לא מבצעי ישיר אלא עקיף, כגון כתיבה או דיבור בעל חוט או במכשירים אלקטרוניים שהם לא קשורים לפיקוח נפש או לעניינים מבצעיים, כדאי שתימנע. לפעמים אני יודע שיש יחידות מסוימות שיש שם דרוזים ואחרים שאינם יהודים, ואז הם עושים את הפעולות במקום. אבל כל דבר שכרוך לפיקוח נפש, אפילו בצורה עקיפה, ראוי שיעשה ללא היסוס, בפרט דבר שיש בזה צורך. זאת אומרת, אני מדבר על עניינים שקשורים למבצעים ולא עניינים מנהליים. עניינים שהם מנהליים בלבד, אז זה כדאי להימנע מזה שמישהו אחר יעשה אותם. אבל עניינים שהם מבצעיים, מצווה, וכן כתוב שזה יעשה על ידי גדולי ישראל. לכן, דבר שהוא קשור למבצעים, בפרט בתקופה כזאת שהיא תקופה קשה, כל מה שכרוך להצלת נפש, או חשש הצלת נפש אפילו, אז מותר.
ומה הדין
לגביי? אני לא יודע מה אופי תן באופן כללי, אל תיכנס לפרטים, באופן כללי מה התפקיד שלך למשל? סיורים?
לא, לא.
דיווחים בהלכות?
לא, לא.
רשימות בניירות?
לא, לא, לא בתחום הזה. לא בתחום הזה. אני לא יכול...
אל תפרט את התחום, אבל תגיד לי...
אני צריך לנסוע ממקום למקום... על מנת לבצע שם משהו לטובת כל מיני דברים.
דבר שיש בו צורך לשבת, או אפילו לא לצורך שבת, אבל יהיה בזה הצלת נפש.
לא דבר, באופן המיידי.
בין אם הוא באופן מיידי, בין אם הוא לא באופן מיידי, אבל יש לו השלכות
שכתוצאה שאתה תעשה אותם יהיה בזה הצלת נפשות או מניעת סכנה, מותר לעשות אותו בשבת. לדוגמה, יש בהלכה, אם אני אתן תרופה לחולה ואני יודע שהוא לא ינצל היום אלא על ינצל באמצע השבוע, או סכנה שהיא לא מיידית אלא שאם אני לא אטפל בזה אז באמצע השבוע יקרה אסון או חשש לפיקוח נפש, מותר לי לחלל שבת גם על חשש פיקוח נפש של אמצע השבוע. זאת אומרת, התוצאה לא תהיה, היא לא מיידית והסכנה היא לא מיידית, אלא אם אני לא אעשה את הפעולה הזאת עלול להיווצר מצב שבאמצע השבוע יהיה סכנה. לזה מותר לחלל שבת.
לדוגמה, כבוד הרב, נהדלתי שבת שעברה לנסוע ליחידה.
כן.
וכשהגעתי היה זמן מלכה.
כן.
וקראו לי לדעות הספר תורה. הרגשתי עם זה שזה לא הולך ביחד. זה בעיניי נראה טובה ושרת בידו.
אף פעם אנחנו לא נביאים. ואף פעם אנחנו לא יודעים, כשמזעיקים אותנו בשבת, אנחנו לא יודעים, כמו שמזעיקים אמבולנס לביתו של חולה. ולפעמים מגיעים ורואים אותו בריא ומצבו נורמלי לחלוטין, אז זה לא אומר שחיללתי שבת. אני הוזעקתי כי היו צריכים אותי. הממונים עליי קראו לי. אז גם אם השאלה תהיה לחזור אחר כך.
לא,
מי לך אותו, בואו. עכשיו, כן, כאן יש דיון הלכתי, אז תלוי מתי כן ומתי לא. אבל מקרה שלך, זה שהזעיקו אותך והגייסו אותך בשבת, זה שהיה צורך, הייתה איזו התפתחות. והאחראים ביצעו את המוטל עליהם, והיה צו 8, זה ידוע שיש צו 8. זאת אומרת, המצב הוא מצב חירום. אז יש צורך לענות, ואנחנו, המדינה כל שנייה נמצאת בסכנה, כל הארץ וכל התושבים שלה, אין ספק. אז בוודאי שלא ייווצר מצב שלרגע אחד אנחנו נשאיר את את המצב כך, על אין סומכים על הנס.
לא, זה ברור לחלוטין, אבל למשל הגעתי והיה תפילת מנחה בבסיס וקראו לי לא לתפילת
מנחה. אשריהם במצוין שהם מתפללים מנחה, מה רצית שלא יתפללו מנחה?
לא,
זכות המנחה תעמוד להם.
מבחינתי, אני הייתי, יכולתי
לראות
את הספר תורה או שלא הייתי
צריך לראות? בהחלט כן. אתה לא נקרא עבריין ולא נקרא מחלל שבת אפילו לרגע אחד. שלא תחשוב לשנייה אחת שיש איזה איסור. אז חס ושלום. אני אגיד לך יותר מזה, ביום שישי שעבר, שצל אליי מישהו שעובד באיזו יחידה מסוימת, והיה ממש כמה דקות לפני כניסת שבת, והיה צריך לעשות איזה פעולה מסוימת בשבת. ושאלתי אותו אם אתה לא תעשה, והוא אזרח, אבל הצבא הזמין אצלו איזו עבודה, והוא שאל אותי אם לעשות את הפעולה הזאת או לא, שהיא כרוכה עם חילול שבת ואפילו שרשרת של חילול שבת. שאלתי אותו מה יקרה אם לא הוא יעשה, זה יתברר שאם לא הוא עושה את הפעולה יעשה את זה מישהו אחר או גוף אחר יותר נכון, והוא עושה את זה בצורה רשלנית יותר ולא מדויקת, והתוצאות יכולות להיות הרות אסון בין נקודה זו לנקודה זו אם זה לא נעשה בצורה מקצועית מדויקת. אמרתי לו תעשה את זה, ובמקום שתהיה שם אתה תעבור גם על אזור שיש שם רחמים גדולים לישראל, זה מקום ששם תמונים אנשים גדולים. אמרתי לו ותאמר להם שתעבור שם, תאמר להם בשבת תוך כדי נסיעה, אני לא מחלל שבת, אבל היום הייתי נזקק לעשות את זה, ואני עושה מצווה על פי הוראת השולחן ערוך, שיש כאן פיקוח נפש שזה דוחה שבת. ובבקשה, תעמדו בתפילה על ישראל, שאומר השם די לצרותינו. הוא עשה את זה בלב שלם, וברוך השם, המסע שהיה צריך להיות, הצליח. אז יש דברים שצריך לעשות, אין ספק בזה. השם יהיה
בעזריך. אולי אתה זקוק לברכה מהרב?
השם ישמור את כל חיילי ישראל ומכללם גם אותך.
אמן.
כל טוב.
כל טוב.
תשובו בשלום לבתיכם, לחיק משפחותיכם, לחיים ולשלום.
אמן. תזכו למצוות כבוד הרב, חיזוק טוב, ויש עוד מאזין?
כן.
ערב טוב.
ערב טוב וברך.
שלום לך.
שלום כבוד הרב. אני רציתי לשאול שאלות ממש לא של חסידות, פשוט מרוב שאנשים מדברים מה לכאן, מה לשם, הייתי רוצה לדעת פשוט הלכה למעשה מה עושים לזה. כגון בשאלת שלום לגוי. אם זה נחשב שסתם לתת שלום לשם השם לגוי,
לאחל שם... אתה יכול לדבר יותר ברור, אני שומע אותך מקוטע.
רציתי לדעת, כן. בקשר לשאלת שלום...
שאלת שלום לגוי, מה השאלה לגוי. למשל, לדוגמה, תן לי דוגמה.
אם אומרים אין שלום לרשעים אמר השם.
כן.
זאת אומרת, אסור לתת
שלום... באיזה גוי אתה מדבר? למשל.
גוי, ממש. המוסלמים, אומרים, הם אומרים לעצמם...
זאת אומרת, אמא שלו ואבא שלו גויים, אתה מתכוון.
כן, גוי.
ולמה אתה צריך להגיד לו שלום? אתה מכיר אותו?
לא, אם הוא מקדים לי שלום, אז להחזיר לו שלום.
כן. להלכה אנחנו מחזירים שלום, אלא מה? כתבו הספרים שמידת חסידות, אם אפשר לא להגיד את המילה שלום, אלא מילה אחרת.
אז...
הלא הם היום מוהגים להגיד ביי. אז תגיד לו ביי ביי.
אבל את השם שם השם שזה שלום,
שם השם שלום, מידת חסידות שאנחנו לא אומרים לגוי, כי אלא אומרים את זה לישראל. אז זה מעיקר הדין. אבל שאלת שלום יש גם הסבירו שמה שחזל אמרו שאלת שלום להבדיל כמו לא להבדיל אני יודע לעבל לעבל כתוב שאין שאלת שלום, אסור בשאלת שלום. אז הפוסקים אמרו, מה זה שאלת שלום לעבל? בזמנם היה שאלת שלום שאדם פוגש את חברו, שואל אותו, מה שלומך, מה שלום המשפחה, מה שלום הוריך, מה שלום ילדיך, מה שלום קרוביך, והיה גינונים מסוימים, וזה היה נקרא שאלת שלום של חז"ל. אז עבל תוך 12 חודש על אביו ועל אמו, אסור בשאלת שלום, זה נאמר על זה. אבל היום בימינו שאומר שלום והולך, אז זה לא בכלל זה. גם כאן יש רוצים לומר שהוא הדין לגבי גוי. שאלת שלום בגוי, יש רוצה לומר שכאן בימינו זה לא כל כך שייך בגלל זה. אבל מה? מצד זה שאתה מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, שאחד משמותיו זה שלום, יש לו 70 שמות לקדוש ברוך הוא, כדאי לראות. ברבן יעקב על התורים באספה לי 70 איש מזקני ישראל בחומש במדבר שמה, אז הוא הביא כנגד 70 זקנים, כנגד 70 שמות שיש לירושלים, 70 שמות שיש לקדוש ברוך הוא, ובין השמות של הקדוש ברוך הוא יש שמה שלום, כמו צבי, עופר, דומה דודי לצבי או לעופר הילים וכו'. אז ביניהם זה שלום, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, שנאמר ויקרא לו השם שלום, שמו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן בשם של הקדוש ברוך הוא עצמו נסתדל לא להשתמש בו לגוי, אלא זה לישראל, כי זה שם מיוחד שמשתמשים בו לישראל. אז יש מי שרצה לומר, מה תעשה עם אחד שכם מחלל שבת לידך, ובשבת הוא נוסע ברכב לים, נפתחה עונת הרחצה, והוא אומר לך שבת שלום, מה תגיד לו? אז יש מי שרצה להגיד, תגיד שבת שלום. כי סוף סוף הוא אמר לך שלום, משום איבה שלא יבוא לסנות אותך, ומחר אם תרצה להוכיח אותו לקרב אותו לעבודת השם אולי הוא לא ירצה. אז אתה מצווה עד רבה לאהוב אותו, בפרט שיש אומרים שהיום זה תינוקות שנשבו דעת החזון איש, כיוון שאנחנו היום לא יודעים להוכיח כמו שצריך, אז אין להם דין של גוי כגוי, אלא דין תינוקות שנשבו. אז כיוון שכך אנחנו עד רבה נקרב אותם ונראה להם פנים. אז רק מה, כיוון ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה מיוחד לאנשים רק שומרי מצוות שהם נקראים מכלל ישראל, אבל מחלל שבת ופרהסיה יש לו קצת בעיה, שמחזיר את כולם במותר ויחזרו בתשובה שלמה. אז לכן אנחנו נגיד אם אפשר להגיד במקום המילה שלום מילה אחרת, כמו שאומרים בוקר טוב, ערב טוב, היום אומרים צהריים טובים, יום טוב, כל מיני, כולם נהיה ימים טובים כל הזמן, הווי שיהיה לנו תמיד ימים טובים. אז אפשר להתחמק מהמילה שלום, אז אפשר יהיה לעשות את זה. ברוכים תהיו.
ומחילה כבוד עליו.
כן?
הדבר שכבודו דיבר על זה לא מזמן בקשר לשם יחוד בשנת שמיטה.
ללמוד?
לא, להגיד לשם ייחוד בשנת שמיטה. הכל, הכל מיני דברים. אז זה שייך גם על הזמן הזה?
מה זה הזמן הזה?
על השנה.
אתה מתכוון על ימי העומר, אתה מתכוון.
זה שייך בימי העומר?
שנת שמיטה אין בעיה באמירת לשם ייחוד. בימי העומר יש מי שרוצה לומר שלא יאמר לשם ייחוד. היום אני לא יודע למה עושים מזה יותר מדי רעש. בזמנו הגאון הגדול רב בן ציון אבא שאול שלח אותי לפני כ-35 שנה בערך, שישאל את מור אבי עליו השלום מה הדין לגבי אמירת לשם ייחוד וכדומה. מור אבי, התשובה שלו הייתה שאין איסור בדבר, בהיות ולא ראינו את הדבר יוצא מפורש מדברי רבנו ארי, מדברי הרשש. וגם מי שיעיין בדברי הרשש, הרשש מדבר על כוונות של המשכת העולמות, וזה לא זה מה שאנחנו עושים, כמו הייחודים שעושים בשמה ישראל, הוויה אדנות, הוויה אקי, כמו שמוזכר בספר בן איש חי וכדומה. אז מי שרגיל, הנה חינמי, לא פגם ולא עשה עבירה. רק מה, לכתחילה כדאי להימנע. אז התשובה שלו הייתה שלכתחילה להימנע, אבל בדעבד אין בזה איסור.
אין בזה איסור להגיד את הלישים האלה.
כן. כל טוב.
אישה כוח ודעה.
נסכלו מצוות. תודה רב.
כן.
נערה שהייתה בייביסיטר בגיל 12, לקחה שקלים מקופת הצדקה שהייתה באותה דירה, ושואלים כיצד ניתן להחזיר את הגזר.
אם היא יודעת פחות או יותר את הסכום שהיא לקחה, פחות או יותר את הסכום הזה, אם בבת אחת, אם בתשלומים, תחזיר לאיזה קופת צדקה, תאמר שיהיה זה כפרה עבור זה שהיא לקחה את הכסף הזה. כי יש הרבה שאומרים, פוסקים ככה אמרו גם, רדב"ז, שמה שאדם חטא בצעירותו זה נקרא שוגג. לכן אמר דוד בתהילים, חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. מה זה חטאת נעורי? הוא רוצה להגיד שגם מה שאדם עשה במזיד בצעירותו, אז יש לו עדיין יצר. והשכל לא היה מספיק בשל להבין משמעותו של העבירה. משמעותה של העבירה, אז זה הכל בגדר של שוגג. ידוע שחטא זה שוגג. לכן אמר חטאת נעורי ופשעי. אז יוצא שבהחלט תיתן את זה, ובזה תצא ידי חובה. יש מי שרוצה לומר שכדאי להוסיף גם חומש, זאת אומרת 20% על כל שקל 20 אגורות. אם יש באפשרותה לעשות את זה, תעשה. וגם לא חייבת לתת הכל בבת אחת, אם זה סכום שמצטבר ואין לה את הסכום הזה, תיתן אותו בתשלומים, תרשום את זה בפנקס כל פעם כמה היא נתנה. כנ"ל לגבי כל אחד שחטא בנעוריו ולקח ממון שאינו שלו כספי צדקה, אם הוא יודע את הקופה או את המוסד שהוא לקח משם, טוב יעשה אם יחזיר את זה לאותו מוסד או לאותה מטרה. כגון אותו מוסד היה תלמוד תורה, זה תלמוד תורה אחר, אם זה הכנסת קלה אז הכנסת קלה וכדומה, ייתן צדקה ויאמר שזה עבור הדבר הזה. מור אבי עליו השלום פעם אמר לנו שיש תקנה, והוא אפילו רשם את זה בספרו אורח צדיקים, שטוב שאדם יקנה ספרים ויפזר אותם בכל מיני מקומות של רבים הולכים שם, ויכתוב שמה שזה יהיה עבור גזל, עבור אבידה, עבור גניבה, עבור אי השבת אבידה, עבור גזל, גניבה, וכל מין צורה של ממון שאינו שלו, שזה יהיה תשלומים עבור זה. ככה יזכה, אם זה ספרי תהילים, אם זה סידור ותפילה, עושים את זה בכותל המערבי, בשתי בלחים מרכזיים, שכך אותם אנשים שנגזל מהם הסכום, או אותם מוסדות שנגזל מהם הסכום הזה, אז הם או יורשיהם יהנו בעקיפין או באופן ישיר מהדבר הזה.
תזכו למצוות, כבוד הרב. הרב הזכיר שהיום זה הפטירה של הרב חיים ויטל. האם הרב יכול לספר את האירוע שהיה עם המוסלמי המושל שניסה לאלצו לפתוח את מערת השילוח?
כן, סיפרנו את זה היום בבית הכנסת מוסיוף בשיעור. רבי חיים ויטל היה ניצוץ משיח בן יוסף, והיה מעשה איתו שביום שישי השייח המוסלמי המושל של העיר העתיקה פקד עליו, שהיה שמו אבו סיפן. אבו סיפן בערבית פירושו שני חרבות, בעל השני חרבות. בקר עליו לפתוח את מגיחון. נודע לו שחזקיהו מלך יהודה סגר את מגיחון. רבי חיים ויטל סרב וקרא איזה שם, הזכיר איזה שם, ואף לדמשק. אף ממש באוויר. עשה קפיצת הדרך והגיע לדמשק. ובלילה בא אליו רבינו ארי בחלום ואמר לו, למה לא פתחת את המגיחון שנמצאים בירושלים? הוא אמר לו שלא רציתי להשתמש בשם קדוש. אמר לו, אם היית מגיע לצפת בלי להזכיר שם קדוש מצפת לדמשק, סליחה, מירושלים לדמשק בלי שם קדוש, הרשתי. אבל אם הזכרת כבר שם, אז היה לך להזכיר שם ולפתוח את מגיחון. אמר לו, למה? אמר לו, דע שאתה ניצוץ מחזקיהו מלך יהודה, שהוא סגר את מגיחון, סתם מגיחון, ולא הודו לו חכמים. והאיש הזה שבא, המושל הזה, אבו סיפן, הוא סן חריב, שסן זה שניים, חריב שני חרבות. אבו סיפן בעל שתי החרבות, זה פירושו בערבית, זה אותו אחד, זה גלגול שלו. והיית צריך לפתוח, והיה בא המשיח. אז אמר לו, טוב, אני אבוא אחרי שבת, אני אחזור ועשה את זה. אמר לו, חלפה לה שעתה. אז היה רבי חיים ויטל אמור להיות מלך המשיח, משיח בן יוסף, האיש שיכין את הגאולה למשיח בן דוד. ידוע שכל עניין משיח בן יוסף, גאון מווילנה כתב את זה, וזה מובא גם בספר כל התור לתלמידי הגרא, שהעניין של משיח בן יוסף זה ההכנה לביאת משיח בן דוד. הוא יהיה המכין. זה לא חייב להיות אדם, יכול להיות מנהיגות או דמויות או אנשים שיכשירו את הציבור ויכינו אותם לקראת ביאת משיח בן דוד. נתפלל לקדוש ברוך הוא שבאמת יעבור הכל בקלות, בנחת ולא בצער. זכות רבי חיים ויטל, גם רבי יעקב ברב והגאון היעבץ, שכולם הפטירה שלהם הערב הזה, ראש חודש, יום ראשון של ראש חודש אייר, יעמדו בתפילה שיתקיים בנו הפסוק, כי אני השם רופאיך, אני השם רופאיך, ראשי תיבות אייר, שתהיה רפואה לשכינה, רפואה לישראל, רפואה לפצועים, רפואה לכל החולים, רפואה למשפחות השכולות, רפואה לכולנו, שהקדוש ברוך הוא יעלם רפואה ומרפא לכל מכותינו, בעיקר המכות הרוחניות, שנשוב כולנו בתשובה שלמה לפניו, שנהיה ראויים לקבל פני משיח בקרוב, שאומר השם למלאך המשחית הרף, ושישובו הבנים מהחיילים והבעלים והאבות לחק משפחותיהם בריאים ושלמים, יציל אותם הקדוש ברוך הוא מיד מבקשי נפשם, מיד כל מבקשי רעתם, יפלו אויבינו ויפר עצת כל האויבים, וגם האויבים שנראים כאוהבים, שהם מחפשים רק את האינטרס שלהם ולא מחפשים את טובתו של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא ינחה גם את קברניטי המדינה לנקוט בצעדים ולהחליט החלטות שיהיו טובות, נכונות וישרות לשלום עם ישראל בכל העולם כולו. והקדוש ברוך הוא ישקיף ממרום, והתעוררו הרחמים הגדולים בשמיים יחד עם האבות הקדושים וכל הצדיקים שהיו בכל הדורות, להעתיר רחמים על עם ישראל, שבפירוש עם ישראל כולו נמצא בסכנה קיומית מיידית בכל העולם, כי האנטישמיות בעולם כולו גוברת, ועשיו מתחיל לגלות את שנאתו ליעקב. השנאה שהייתה עד היום חבויה בתוך הלבבות מתפרצת החוצה לצערנו, ורואים אותה באירופה השחורה, אירופה ארורה, שלפני 60 שנה טבחה 6 מיליון יהודים. היום אירופה חוזרת עם אנטישמיות בפנים אחרות. חזיר יש לו הרבה תלפיים והרבה צורות איך להראות את תלפיו, וזו גם אמריקה המורדת בקדוש ברוך הוא. היא המניפה את נס, את דגל המרידה באמונה והכפירה. צריך גם כן נגד זה להתפלל שלא יצליחו בכפירה ובעריות וכל האיסורים שיש, והקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל שיגאלנו גאולת עולמים בקרוב, ויראו עינינו וישמח ליבנו בבוא גואל צדק ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן. אמן.
כבוד הרב, סליחה, החז"ל הזה שבזמנו הרומים כביכול הם שומרים שרבי יוסי, רבי שמעון ורבי יהודה היה שמה, למי עשו את זה? לטובת ישראל הם טענו? הגלגל חוזר על עצמו.
ודאי, ודאי.
אין חדש.
גמרא במסכת עבודה זרה.
עבודה זרה, כן.
בתחילת הגמרא, לא, שם עוד יותר, זה אקטואלי גם להבא, לעתיד.
לעתיד
לבוא. גמרא אומרת שיבואו הפרסיים, יבואו כל אומה ואומה, ויגידו, אנחנו תיקנו הכל לישראל, ויגיד להם, כל מה שעשיתם, עשיתם לעצמכם. לא עשיתם בשביל הבנים שלי. אז הם יבקשו כאילו האמריקאים עבור הסיוע שהם נתנו לנו והאירופים וכו' וכו', ומי יודע מי עוד יבואו ויגידו. עצם זה, אולי הם רוצים שנגיד להם תודה שהם לא הורגים אותנו. לא, זה לא הארי כמו המשל עם הציפור והעצם שנתקע בגרונו של האריה, זה על אותו דבר. וגם אותו משל הידוע של חז"ל על תאיתי כסה עובד בקש עבדך, שהיה פעם אחת עצירת גשמים בכל החיות של הג'ונגל התאספו ברחבה שליד המזכירות של הג'ונגל ודנו מה עושים. אז החליטו לעשות יום תענית, עשו יום תענית ובאו כולם, האריה והדוב והברדלס והנמר והשפן והארנבת וכל מיני מרעים בישין, גם חיות שלם, ועשו יום תפילה. ואז עמד השועל, הוא היועץ הראשי אשר למלך האריה, ואמר לו שצריכים כל אחד להתוודות ולהגיד את החטאים שלו. אז עמד האריה הראשון ואמר, יום אחד הייתי רעב והלכתי, גנבתי מפה אוכל. אמרו, מותר לך, לך מותר להרוג ולרמוס, כתוב, וטרף ורמס ואין מציל, כך כתוב בפסוק, אז מותר לך. בא דוב, אמרו, נו התור שלך. אבל אני פעם אחת הייתי רעב ולא היה לי אוכל והלכתי מהיער ונכנסתי לתוך איזה כפר וטרפתי שני תינוקות מתוך חק האימא שלהם, ועוד האימא שלהם צעקה, אז גם לה נתתי איזה נגיחה, נשיכה, ופצעתי אותה. אמרו לו, מותרים לך, מותרים לך. אחרי הדוב בא נמר, נו מה אתה אומר? אומר, יום אחד גם כן הייתי רעב, לקחתי כמה, אכלתי כמה אנשים ועוד לקחתי כמה רזרבה למחורתו. אמרו לו, מותר לך, שרוי לך, בא ברדלס, וכך כל החיות, הצבוע וכו' וכו' וכו', אחד אחרי השני. והנה לא היה אף אחד שמצאו לו עבירה. בסוף תפסו איזה סה קטן, אמרו לו, בואי נעשה. והסה התחיל לרעוד, כולו קטנצ'יק. אמרו לו, תגיד מהר איזה עוון שעשית, בגללך יש עצירת גשמים. אמר, לא זכור לי, לא ייתכן, מוכרח שעשית איזה עבירה. סוף דבר אמר להם, פעם האדון שלי נסע לחתונה של השכן, של הבן של השכן שלו בנהריה, אני יודע לאן הלך, ושכח לתת לי אוכל ולשים לי אוכל, ולא היה לי אוכל. הגיע ערב, אני רעב, מה אני אוכל? אז מצאתי קצת קש מעבר לגדר, זחלתי ומשכתי בידי מעט חתיכות של קש ואכלתי אותם. אמרו לו, אוי, זה הגנב, זה הפושע, בגללו יש עצירת גשמים, התנפלו עליו, עוד לא סיים את המשפט, עשו אותו נתחים נתחים, איברים איברים. כך אמר דוד, תעיתי כסה עובד בקש עמדיך, אני אקרא בקש אלא בקש, בגלל קצת קש שעשה לקח, תקפו אותו. כך אני אומר, גם הגויים האלה הרשעים, כולם מותר להם לעשות הכל, מה שעולה ברוחם, איפה שהם רוצים, עם איזה סוג נשק להשתמש, בכל, מכל, כל, מתי שהם רוצים, אין מועצת ביטחון, אין אום ואין קופי ענן. קלה ענן וילך, כן ירד שאול ולא יעלה רצון. ואילו כשישראל מגיבה על הרג של האזרחים התמימים, על אנשים מסכנים שיוצאים בבוקר מחיפה לירושלים, ופתאום מתפוצצים להם שם בצומת גולני לרסיסים, השם ירחם, צעירים וצעירות, כמה דם של יתומים ואלמנות, של הורים עם הבנים, נהרגו ביחד ונטבחו בכל מיני מקומות, בכל מיני אזורים, איפה לא. והשם ישמור, אם ישראל מגיבה ותופשת את המרצחים, וכולם רואים לעיני כולם את המכוניות התופת שהם מכינים, את חגורות הנפץ, מצבורי הנשק, אותו רשע ברמל הרב מרצחים, כולם מגנים עליו, כולם עוד נוסעים אליו לקבל את פניו, המקבל פני רבו ברגל. הקדוש ברוך הוא יצא ממעונתו, הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, השם ממרום ישאג, שאוג ישאג על נבהו, ולעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. אין שום אומה שדורשת את שלומה של ישראל. כל מה שהם דורשים, את שלום עצמם הם דורשים, ואת האינטרס שלהם הם רואים. הקדוש ברוך הוא ישקיף עלינו ממרום, וירחם עלינו ועל פליטתנו. הגיע חודש אייר, ומחר בלילה ליל שבת בראש חודש א' אייר, הלילה זה למד ניסן, עדיין אנחנו בניסן. מחר בלילה יהיה אני השם רופאיך. יבוא חודש אייר, במדרש כתוב שחודש אייר כולו ימי העומר, ניסן רק 14 יום ממנו, סיוון יש רק 5 ימים ממנו בימי העומר, אבל אייר כולו ימי העומר. ואז הקדוש ברוך הוא זוכר את ארץ ישראל, כי העומר בא להזכיר את ארץ ישראל. לכן תראה שרוב המלחמות שהיו לנו היו לנו בחודש אייר. מלחמת השחרור פרצה, מלחמת השח בהא באייר, מלחמת לבנון באייר, מלחמת ששת הימים באייר, גם עכשיו יש לנו מלחמה, והנה אייר מגיע. הקדוש ברוך הוא ימגר אויבינו ושונאינו, והפעם יהיה רצון שזה יהיה סופי ומוחלט. תבוא ישועה לכל ישראל, ואני מברך את כולכם, את החיילים, את המשפחות, את כל עם ישראל באשר הוא, בארץ ובחוץ על הארץ.
אמן.
שיהיה לכולכם ולכולנו שבת שלום, ראש חודש טוב ומבורך.
אמן. את בעלי החסוד
עוד מעט, וגם יהיה לנו חיים טובים ומאושרים.
אמן.
יהיה לנו בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא יתקן בעצה טובה את אלה שצריכים לקבל החלטות, שיקבלו את ההחלטות הכי טובות והנכונות, שקדוש ברוך הוא ישפיל אויבינו ושונאינו, כולל את אלה שעושים עצמם אהובים שלנו, כמו עשיו שהיה שואל איך מעשרים את התבן ואיך מעשרים את המלח, וגם את החזיר שפושט את תלפיו לומר טהור אני. גם אותו הקדוש ברוך הוא יטפל בכולם, הוא יודע איך לטפל, רק אנחנו נהיה קצת יותר טובים, נשוב בתשובה, נתקרב לאבינו שבשמיים, ובעזרת השם עד מחר בבוקר נקום לכל תרועת החצוצרות והשופר של המשיח.
אמן.
ויחד, לא לשכוח, ניפגש בבית המקדש
בעזרת השם
עם אבותינו הקדושים. עכשיו תגיד את מי אתה רוצה.
ביקשו בעלי החסות לברך לרפואה שלמה ישי בן לאה.
ישי בן לאה, ומאוד
בן לאה דבורה, ואורן מנשה בן רות.
כולם יהיו ברוכים, פמליה של מעלה ופמליה של מטה. וראש חודש יש עת רצון, הקדוש ברוך הוא יתמלא עליכם ועלינו ברחמים מרובים.
אמן.
שתהיה לכולכם ולכולנו שבת שלום.
אמן.
וחודש טוב ומבורך.
חודש טוב.
עם בשורות טובות, ויגזרו בשמיים גזרות טובות על כל ישראל.
אמן.
וכל עצה או גזרה שאינה טובה, שמישהו מתייעץ עלינו הן למעלה הן למטה, בזכות התורה שישראל לומדים, בזכות תינוקות של בית רבן, הפר תפר כל עצת אויבינו ושונאינו, תמגרם ותשפילם, תשמידם מתחת שמי השם, כמו שאמרנו בדל פסח, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני, יושפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב והתנבאו לשמו. יעלה זיכרונה של השכינה הקדושה לפניו, יעלה זיכרון עמו ישראל, יעלה זיכרונם של ההרוגים והנשרפים ואלה שחרפו נפשם להציל את ישראל ונהרגו ומתו, יעמדו בשמיים לפני כיסא הכבוד לבקש רחמים על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יפדה אותנו ויצילנו מידי כל אויבינו ומבקשי רעתנו.
אמן.
ובעזרת השם ישובו כולם בתשובה שלמה.
אמן כן יהי רצון.
וחזרו דחק משפחותיהם בריאים ושלמים, חזקו ואמצו.
אמן.
וגם כדאי להזכיר מה שהזכרנו הערב בשיעור, יש הרבה שביקשו שנחזור על זה, סגולה שלהציל פגיעות ושיירי מצווה מעכבים את הפורענות, בחיים פלאצ'י כותב שכדאי לצאת בכיסו עלי אחד של ערבה מראשון הרבה אם יש לו, ישים בכיסו, חתיכה קטנה ממצה שמורה, זה גם כן טוב בשביל החיילים, בשביל אלה שנמצאים במקומות מסוכנים, שיסעו את זה איתם בכיסם. גם אם יש טיפות של שעבה מהנר של הבדלה, אני חוזר, טיפות שעבה, לא משנה איזה נר שמדליקים בהבדלה, מהטיפות האלה לשים ביחד. ויש אומרים גם מלח של ספירת העומר שמחזיקים בכיס או ביד בשעת ספירת העומר, וכן גם כן יש אומרים מלח שנשאר מהמותיק, שאנחנו בליל שבת או בשבת, בסעודה של שבת, טובלים את הלחם במלח. הגרגירי מלח האלה הם גם כן שומרים בחינת שיערי מצווה, מעכבים את הפורענות. הנה סגולות נפלאות שמובאות בספרים הקדושים. לשים את זה מעט בתוך שקית או בתוך נייר, לסגור את זה, להדביק, לחסת בכיס. במקומות מסוכנים זה מסוגל להציל מכל צר ואויף.
אמן.
בזכות המצוות שישראל עושים, שמשמור את כולם, את כל עמו ישראל, מכל רע.
אמן.
וימגר אויבינו ושונאינו. נזכה השנה בעזרת השם לראות עין בעין.
אמן.
בשוב השם ציון.
תזכו למצוות, כבוד הרב.
תודה רבה לכם.